בכל יום נתון, פרק 84, דסקל, תציג לי את האורח.
ניב נחליאלי, תציג את עצמך.
ניב נחליאלי, תציג את עצמך.
כן, ראית איך אנחנו מעבירים אחריות מאדם לאדם?
ככה, זה הארגון שלנו.
ישראלים, דיברנו על תרבות ישראלית וכאלה.
כן. אוקיי, אני יועץ ארגוני, אולי זה בגדול ככה בטייטל, אבל בגדול אני נמצא בתפר ככה בין ארגונים עסקיים לבין הספורט, לבין אקדמיה, לבין גם קצת טכנולוגיה.
זה יספק לנו לבינתיים. יש לנו חסות, נכון?
חברת הטרה, שהיא בדיוק החיבור הזה בין תרבות עסקית וטכנולוגיה, ואולי הם אוהבים ספורט, כי הם רצו לפרסם פה, אז אני מניח שיש פה חיבור מושלם בין כל הדברים האלה שדיברת עליהם.
אני לא אגיד, אני לא אגיד את מה שאני רוצה להגיד.
שזה דומה לאתרים, משחקים, וזה, כן, אני חושב שלא תפסיק לעשות את זה. אז חברת הטרה מחפשת מפתחים שעובדים בסביבה של אז'ור, סביבת הענן של מייקרוסופט, בניגוד לסביבות של AWS. אז אם אתם, דווקא יש לכם ניסיון בסביבות של מייקרוסופט, באז'ור, אז יש חברה בשם הטרה, שהיא לא רק ממומנת היטב, היא גם מכניסה לו מעט כסף, אז זה בעצם מבטיח לכם שיהיה לכם עבודה עוד שנה, שנתיים. יציבות בחיים זה דבר חשוב. פלוס, יש להם משרדים ברוטשילד, שזה גם דבר מאוד מגניב למי שרוצה להגיע למרכז תל אביב ולעבוד משם. זה מאוד נוח להרבה מאוד אנשים. אז אז'ור וחברה ממומנת היטב, ותן לי להגיד לך עוד משהו, הם מתעסקים בביג דאטה וביג סקייל. יש המון המון חברות בארץ בטכנולוגיה, בעיקר ב, אתה יודע, זה מצחיק, אבל זה מגיע הרבה בספורט, שיש הרבה מיזמים שבאים אליי ואומרים, אנחנו מתעסקים בביג דאטה. ולא. ביג דאטה, אני לא הולך להיכנס לזה, יש את מה שנקרא 3Vs, Velocity, Volume ו-Variety. תכנסו, תקראו, זה דווקא די מעניין למי שמתעניין בזה. ביג דאטה וסקייל אמיתי זה משהו שמגיע עם כמויות עצומות של מידע, ואצל רוב קבוצות הספורט אין אפילו להציע את כמויות המידע האלה. אולי תכף נדבר על זה, על מה בעצם זה אומר ביג דאטה בספורט, ולמה מה שעושים פה בארץ זה לא, זה לא בדיוק זה. החברה הזאת, הטרה, באמת עובדת עם ביג דאטה. אם אתם מתעניינים שיהיה לכם קצת ניסיון עם כמויות עצומות של מידע והאתגרים הטכנולוגיים שקשורים לזה, אז'ור, מרכז תל אביב, הטרה, ניתן לכם לינקים, הם ישמחו לקבל את קורות החיים שלכם.
יש לי ביג דאטה בשבילך.
תן לי ביג דאטה.
בנובמבר מדווחים במרקה שקריסטיאנו רונלדו היו לו 4 שערים בזמנו, וללאו מסי היו 12 שערים. סליחה, היה לו שער ליגה אחד לרונלדו בנובמבר, ולמסי 12, ורונלדו מתערב עם חבריו לקבוצה, אני הולך להיות הפיצ'יצ'י, מלך השערים. ואז, מאז, מה שקרה זה שלרונלדו עכשיו יש 22 שערים בליגה, למסי 22. יש לו 21 שערים ב-11 משחקים האחרונים, ואם אנחנו מחשבים את השערים של רונלדו ביחס לשערים של כל הקבוצה, אז הוא תרם באופן ישיר, כלומר כבש או בישל, 25 שערים ב-11 משחקים האחרונים, שזה 58% מהשערים של ריאל מדריד. אוקיי.
וזה מעל 2 למשחק בממוצע.
איתנו עכשיו נכנס עמית לוינטל עם פריזורה חדשה. קודם כל, יש איזה סיפור, וגם סיפרתי אותו בפייסבוק שלי, של זה שאלכס פרגוסון תמיד היה עושה התערבויות עם השחקנים שלו, בשביל להכניס איזה עניין, לאתגר אותם, הוא תמיד אומר, אתה לא כובש 15 שערים, בוא נתערב על זה. ואז הוא היה כובש 15 שערים, מן הסתם, פרגוסון היה זוכה, כי מה אכפת לו לתת איזה 1,000 פאונד לחלוץ הצעיר, אם החלוץ הצעיר כובש 15 שערים. לפי דעתי, מה שקרה עם רונלדו, וזה פשוט קורה כל שנה בשלוש שנים האחרונות. אומרים, אוקיי, זהו. יאללה, הוא כבר בין 99. הוא לא יכול להחזיק את הכוח הזה. אבל הכוח האישיותי שלו, האישיות שלו, הווינריות הזאת, במובן של לכבוש, כלומר, להגיע, להיות הראשון לכדור, לעשות את התנועות הנכונות, זה מאוד מאוד מרשים. יותר מזה, אני חושב שהוא התחיל את העונה עם שתי עונות, שני קיצים רצופים בלי מנוחה, היה לו את היורו ואז היה לו את הקונפדרציות. אני לא יודע, הוא עשה איזה 4 ילדים בתקופה הזאת, כל מיני עניינים מסחריים, פשוט לא היה לו את הזמן ואת האנרגיה להתחיל את העונה במהירות, היה לו גם את ההרחקה. עכשיו, אני אשאל את השאלה הזאת, שאלה פרובוקטיבית אחת ושאלה לניב. קודם כל, האם זה שערים שהם כלום וזה garbage time? האם יש פה משהו שאנחנו יכולים ללמוד, ואני שואל את היועץ הארגוני שלנו, האם זה משהו שאנחנו יכולים ללמוד את הנחישות המטורפת הזאת, את היכולת הזאת לחבר כמה דברים ביחד, כשאנחנו מאתרים טלנטים, או כשאנחנו מחפשים בסקאוטינג למצוא שחקן, אז אנחנו נתן קודם כל לענות על השאלה השנייה, ואז עמית יגיד לי שזה גרבג' טיים.
קודם כל כן. יש מונח שנקרא גריט, כבר בין שנה וחצי, שנתיים, שמדבר בדיוק על הנושא הזה.
זה מטרו גריט? כאילו הסרט?
לא, לא חושב שיצא.
סרט של האחים כהן, מומלץ מאוד, לא הכי קשור.
כן, לא קשור, לא קשור.
שמדבר על על הנחישות הזאת, על היכולת של אנשים, וזה גם מה שמבדיל כאלה שמצליחים להגיע רחוק, מאוד דומה, ואולי אפילו בהקצנה למה שקורה עם רונלדו. אבל זה רק חלק מהסיפור, כלומר, הנחישות הזאת, אני שואל גם, נגיד בכדורגל הישראלי, את מי אנחנו צריכים לחפש, כדי אותם הילדים האלה שיכולים להגיע רחוק. אני חושב שנחישות, הסכין בין השיניים, כמו שאנחנו קוראים לזה, זה דבר מאוד חשוב. יש אבל עוד אלמנטים. יש גם מה שיש כאן, מה שיש לו בראש, וגם את האחוות לוחמים הזאת, את היכולת לעבוד ביחד. כלומר, יש עוד גורמים שהם סופר סופר רלוונטיים. אבל את רוצה שאני אתייחס בכלל לפוטנציאל, איך מאתרים פוטנציאל? במובן הרחב?
לא, לא, במובן, איך אתה מגלה גריט על, למשל, אוקיי, אני יודע ש... כשמדברים על, נגיד, כשבוחרים ילדים, מלשבים, מועמדים לשירות, לסיירות, אז כן מחפשים את הקשיחות הזאת ברמת המציבים בפניהם קשיים בגיבוש או מה שזה לא יהיה, ולראות מי עומד בזה. ולא יותר מזה, מי עומד בזה ומצליח לסחוב אחריו את החבר'ה או לעודד את החבר'ה. כלומר, איך אבל מזהים את זה שאתה לוקח שחקן, כדורגל? כלומר, אתה לא יכול לעשות להם גיבושון.
אתה יכול לראות, אני חושב שמה שיותר חשוב אפילו מהגריט, זה לחפש דלתאות. דלתאות זה היכולת לשיפור בפועל. אני אתן לך דוגמה, דנצל פטר, המאמן הלאומי ברצות בינות וארוכות, הוא מאמן את מארו, מארו טפרי, מרתוניסט אולימפי. מה שהוא אומר על מארו, אחד הדברים הכי חזקים, זה שמארו מגיב טוב לאימונים. כלומר, אתה נותן אתגר, אתה מעלה, והספורטאים עומד בזה. עכשיו, זה יושב על גריד, זה יושב על עוד יכולות אחרות, אבל מה שבסוף אתה רוצה לראות, זה באמת את הדלטה הזאת. אותו דבר, אגב, גם בניהול בארגונים. היכולת שלי בזמנו, כמנהל משאבי אנוש, להחליט שמנהל קבוצה, נקדם אותו, זה גם לראות איך הוא עושה את הקפיצת מדרגה, כשהוא היה ראש צוות והוא קודם להיות מנהל קבוצה. זה יושב על גריד, זה יושב על הנחישות הזאת, אבל בעיקר מה שאני רוצה לראות זה הוכחה בשטח. ואת הדלטה, את היכולת שלו לקפוץ. זה הדבר המרכזי שאנחנו צריכים...
ואיך אתה רואה יכולות לקפוץ, כאילו, נגיד רונלדו כזה, ואני מעביר את זה ללוינטל, רונלדו כזה, הוא קפץ, הוא באמת מראה גריט אמיתי, ווינריות אמיתית, או שזה באמת גרבג' טיים, העונה נגמרה, חלס, כאילו, מה אתה כובש עכשיו?
כן, לגבי רונלדו, נגיד ככה, כולם מדברים על שני אספקטים עיקרים, אחד זה המנטליות, הווינריות, היכולת להגיע שם כל שנה בליגת אלופות, והדבר הכי, והדבר השני, סליחה, זה הפיזיות. כן, הוא לא נפצע, הוא חזק.
אבל הוא כן היה פצוע, אבל...
אבל זה לא פציעות, זה לא אחד ש... יחסית לעומס שהוא נתון בו,
אוקיי, זה נכון, מקבל.
ויחסית לכמה קבוצה שהתלויה בו, כל עונה הוא נותן כמות משחקים, הוא תמיד במשחקים הגדולים, קשיר. אין לו, זה באמת מדהים. אבל עניין אצל רונלדו, אני חושב שלא מספיק אולי נותנים לו מקום, זה הגיוון שלו. ושחקן מגיע לכמות כזאת של שערים, בגלל שיש לו, אתה לא יכול, קשה מאוד לשמור עליו. עכשיו, אפשר לדבר על הפערים בין ריאל וברסה לאחרות, והליגה הספרדית והגנות. הגדולה של רונלדו, אצל מסי למשל, אם אתה מצופף את הרחבה וסוגר את ג'ורדי אלבה, אנחנו יודעים רוב השערים של מסי, לא רוב, אבל ג'ורדי אלבה נתן לו כמות יפה של בישולים, יש לו את התנועות הקבועות, את ההצטרפות מאחורה, שזה גם קשה מאוד לסגור שחקן שמאחורה. אצל קריסטיאנו, זה איום שהוא הכי מגוון אולי בהיסטוריה, ששחקן התקפה. אתה מדבר על הגבעות של קרב החל וכדורים של קרוס, וכדורי עומק ותיאומים בנזמה ופסים קצרים ובעיטות מרחוק, ורוב הגולים שלו זה תנועה בלי כדור וסיומת מקרוב. יש לו את השחקנים סביבו שמאפשרים לו, אבל גם האמונה שלהם בכוכב הזה.
יותר מזה, אני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שכמו שמסי הוא גאון אל-דורי על הכדור, אז רונלדו הוא גאון אל-דורי בלי הכדור. כלומר, כשאנחנו רואים את התנועות של רונלדו בלי הכדור, אתה יודע, אפשר, קשה להימוד את זה בסטטיסטיקה, אבל אני דיברתי עם מישהו מאופטה, אחד מהבחירים שם, והוא אמר לי
שאנחנו... אתר שמתעסק בסטטיסטיקות של ספור, של כדור, אתה יודע, קיבלנו הערות על זה שאנשים לא בהכרח יודעים בהכרח את המונחים, אז בואו נתחיל להסביר.
אז אופטה זה בעצם החברת סטטיסטיקה הכי גדולה שמתעסקת בכדורגל, והוא דיבר איתי על זה שהם עכשיו עובדים על ניסיון לקמת תנועות בלי כדור, שהן תנועות מאוד חכמות, כי כדי להגיע להזדמנות, והזדמנויות טובות ואיכותיות, כמו שרונלדו מגיע אליהן.
תחשוב, מסירת עומק, לא עובדת אם אין לך מישהו שעושה תנועה בלי כדור.
בדיוק, אז אתה צריך להיות, אתה צריך למדוד מי שמוסר, ואתה צריך למדוד מי שמקבל את הכדור. כאילו, לא סתם לואי סוארס ורונלדו והרי קיין וסרחיו אגוארו, הם כובשים את השערים האלה על בסיס קבוע כל שנה. כלומר, הם כן עושים את התנועה בלי הכדור. זה לא שהם לוקחים את הכדור כמו מסי ומקדרים.
זה גם חוש מיקום, כמובן, נהדר, ולדעת לצפות לכדור.
תן להציע לך עוד משהו. אני אעשה הגבלה לרן זהבי בארץ. תראה כמה השחקנים בריאל רוצים לעזור לרונלדו לכבוש. אתה רואה לפעמים מצבים של חלוץ שהוא רוצה לכבוש, ואנשים מתעצבנים עליו, כי אומרים, אתה אנוכי, אתה גונב את זה. במקרה של גם זהבי בארץ, אז במכבי, שהוא רדף אחרי אסי, וגם רונלדו, השחקנים רואים בו איזה אלפא מייל כזה, אבל מקבלים את זה בהבנה. זה נראה לפחות מהצד, לא שאני יושב בחדר הלבשה, נראה כאילו הם שמחים לעזור לו לכבוש בשני המקרים האלה, וזה משהו אישיותי אצלו וצוותי עם החבר, וזה רק עוזר להם.
אני חושב שהוא בכדורסל האמריקאי אומרים את זה, he's a good teammate, כאילו על קווין גרנט אמרו, he's the greatest teammate בכל הזמנים, החבר לקבוצה הכי טוב. אני די בטוח שרונלדו שגדל אצל אלכס פרגוסון, למרות התדמית ולמרות שהוא מתעצבן על זה,
הנה, זה
התומאס
שקולה הרבה, תראה כמה הוא קצת צנוע, הוא קצת, הוא מהר מאוד מגיע מצב שהוא
שונו. זה תלוי בתרבות שהוא מגיע בה, שהוא נמצא בה, אבל אני חושב שרונלדו באמת הוא מישהו שאוהבים, וחברים שלו
מבפנים בטח.
מבפנים, כן. מבחוץ, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה קורה בפנים.
כן, אין ברירה, אתה יודע, אתה צריך לאהוב אותו כי הוא הכוכב, והוא ריאל מדריד, מה לעשות, בשמונה השנים האחרונות, חבר'ה, הוא להפך לגדול כובשי ריאל מדריד, לא סתם גדול כובשי, היה סי של ראול, אנחנו זוכרים שהיה בימי חיינו. ראול עשה, היה חלוץ גדול, מי שזוכר, ב-90s, וכבש הרבה שערים ושערים וירטואוזיים, והיה לו את ההקפצת כדור, והוא ידע לסחוב את הכדור, והיה חלוץ נהדר, ראול, אבל קריסטיאנו, זה ממדים סטנדרטיים, זה פי שניים ומשהו, או פי שלושה אפילו גולים למשחק הקצב, ואני מזכיר לך רק, עוד פעם, אמרת, אז שלושה ילדים בתשעה חודשים האחרונים, הקטע עם המיסים והוא לא מרוצה, השייה שלו בסופר קופה עם הדחיפת שופט, הפציעה שאחרי שני טורניים בקי, זאת אומרת, כל ההתחלה הזאת, ההגיד של העונה, רונלדו העונה הזאת ניצל את כל הניסיון שלו, הוא ידע בדיוק שאת כדור הזהב לא מחלקים, אתה יודע, גם רשמית, אני חושב שהתאריך שמתחיל ספירת כדור הזהב הוא נובמבר.
בינואר.
אני חושב נובמבר, אבל העניין הוא שכל מה שקרה אז בתקופה ההיא של הנובמבר הזה, אפילו לא נספר בקרב האישי, זאת אומרת, זה נופל בדיוק בין השנה הקודמת לבאה.
אנחנו אבל נדבר עוד שנייה על הכדור הזהב, כי יש לי מועמדים חדשים בשבילך. ניב, רצית להגיד משהו נוסף?
תראו מה קרה לנו כאן, התחלנו בנחישות הזאת, ועכשיו אנחנו מדברים על יכולות קוגניטיביות, התמצאות במרחב, וממשיכים אחר כך ביכולת של האמפתיה של החברים של הקבוצה להיות שם בעדו. כלומר, כשאנחנו מנתחים את רונלדו, אנחנו מבינים שזה לא יושב רק על מימד אחד. ובהיבט הקוגניטיבי, אפרופו מה שהזכרתי לפני כן, דלתאות, יש מה שנקרא כושר ההשתנות הקוגניטיבי. כלומר, זה לקוח דווקא לא מעולמות של הספורט. היכולת של הילד, נותנים לו מבחן, ואז מתווכים לו את זה, מראים לו את האסטרטגיות למידה, ואז בוחנים אותו עוד הפעם, ומחפשים את הדלתא הזאת. זה מונח שככה מי שמקשיב לנו, שווה לו לחשוב איך הוא גם יכול לעשות את ההמרה, את האדפטציה, לכדורגל. Okay. לתת לילד את האתגר האינטלקטואלי, לתווך לו ולראות אחר כך. אם אנחנו מדברים על פוטנציאל, זה בהחלט מדד מאוד מאוד מעניין.
אוקיי.
אני חושב שלסיכום, רק אני אגיד את ההבחנה.
אתה מסכם? אתה מסכם?
לא, אני רק חושב שקריסטיאנו, כשאנחנו מדברים על הטבלה של ההיסטורית.
יש לך 10 שניות.
אז כן, אז אני חושב שאנחנו מסתכלים על חלוצים, גולרים, סקוררים, קריסטיאנו, פלא וגרד מולר.
סבבה.
חכה שלוונדובסקי יגיע לריאל, חכה.
כן. עדיין הליגה הספרדית, כשאנחנו מסתכלים עליה, ויש לי שני נתונים שמראים בעצם את העונה, כלומר אם אנחנו מסתכלים באמת על דאטה, אז כאילו כבר 11 מחזורים אין שינוי במקומות החשובים בטבלה, כלומר 4 מקומות ראשונים, 2 מקומות אחריהן והיורדות, כלומר אין שינויים גדולים. הרביעה הראשונה, אותו רביעה מאז המחזור השביעי, ברצלונה במקום הראשון מאז המחזור השלישי. הרבה פעמים מדברים על החוסר תחרותיות.
אבל בואו לא נשכח את אתלטיקו, שהיו 5 נקודות פער מברצלונה, נכון. שזה הרבה יותר צמוד משאר
הליגה. אבל זה לא. כן, בסופו של דבר. וכשאנחנו מדברים על, על המצב הסטגנטי הזה, כאילו, זה לא זז שם, האם זה מוריד מההישגים של ברצלונה, או מוריד מההישגים של רונלדו אפילו? כאילו, האם יש פה בעצם פגיעה במורשת, אני לא יודע, כאילו...
אני חושב שמסי וקריסטיאנו אין על זה ספק, באף מועדון אחר בעולם, לא היה להם את התנאים ואת היכולת ואת הדומיננטיות הקבוצתית, קבוצות שכובשות שישיות, ואת הקלות היחסית לתת את המספרים שהם נותנים, זה נכון. מצד שני, אסור להתעלם מכך שאנחנו ברי מזל לחיות בעידן הזה, שקריסטיאנו, אתה יודע, זה מובן מאליו שיש לו העונה 37 שערים ב-35 משחקים, כן, בסך הכל מספרים נורמליים שהוא מגיע אליהם.
כן, זה
אבל זה
מספרי
זה
אבי,
הם באמת ייחודיים, הם ספסימנים, גם התחרות ביניהם, אני חושב שאם לא היה אחד השני לא היה אותו דבר.
תראה את זה בטניס, תראה בטניס כמה חשוב תחרות בין שני מתמודדים. מתי יש לך, מתי באמת פדרר מרגש? כשיש מולו את נדל או את ג'וקוביץ'. מתי סמפס היה באמת מרגש? כשאגסי מולו, כשיש רק אחד ששולט, זה נראה הרבה פחות מעניין.
זה לא כל ההיסטוריה.
לנו ולהם. כמעט בכל ענף, בטניס זה יותר בולט, אבל אתה צודק, זה...
דיק ג'ונסון, לארי ברד...
תחשוב, כשלברון יפרוש, ואולי הוא יפרוש רק עם 3 אליפויות, וישבו אותו לג'ורדן, יגידו שהתחרות שמולה הוא עמד, ויגידו בצדק שהתחרות מולה הוא עמד הייתה הרבה יותר רצינית מאשר זו שג'ורדן
היה. אני חושב שג'ורדן, תשמע, ג'ורדן גם הייתה, נכון שזה היה...
דטרויד ופיניקס, נכון, בוודאי. לא, לא, בוודאי, אני רק אומר שזה קייס שיעלה, ובצדק.
אתה יכול להגיד שהקבוצות של לברון היו יותר חלשות, וזה ברוב המקרים, חוץ ממיאמי, שזה נכון, לא היה לו את סקוטי פיפן, מה שהיה לשם, בטח בקדנציה הראשונה בקליבלנד, אז יותר אולי מונח עליו, אני חושב שגם הוא אוהב את זה. נחזור לכדורגל, תשמע, אני קצת לא אוהב את מה שעשית פה על הליגה הספרדית, אני אגיד למה. אם בקיץ, באוגוסט, מי שהיה אומר לכם, ברצלונה לוקחת את האליפות הזאת, והיא שוברת את השיאים של
גורדיולה... עזוב, אחרי אלוף האלופים, הייתי אומר לך שאתה שקרן.
אחרי אלוף האלופים, ואתה אומר לא רק זה, שברצלונה תעשה את זה בעונה כזו היסטורית, היא שוברת את השיאים.
טראבל, זה עונה של טראבל, זה נראה ככה.
אני לא יודע איך זה ייגמר, אני רק יודע שמבחינת נקודות, היא עומדת בסטנדרטים, אתה יודע, שנכון, אסתטית זה לא ברצלונה שהתרגלנו לראות, זה לא משחק התקתקה, בסדר, אנחנו כבר אחרי זה, אבל אחרי מה שקרה בסופר קופה, אחרי מה שקרה בקיץ עם העזיבה של נמר וזה, זה שברסה נותנת עונה, אני חושב שזה...
תראה מה הם עשו את צ'לסי, מתי אי פעם צ'לסי ברסה היה כל כך חד צדדי?
קודם כל אני לא חושב שזה היה כל כך חד צדדי, כאילו, אתה יודע, כן הגיעו הזדמנות, אבל היה מאוד מרשים מבחינת ברצלונה. אני כן רוצה אבל לעבור את זה, בגלל שזה קצת שבוע שעבר. מסי מדבר השבוע עם לקורניסה, מגזין, ראיון אחד מהמעניינים שלו, הוא גם מדבר על זה שהוא לא אנוכי יותר, שהוא מוסר יותר, שהוא בונה, כאילו... הוא בונה את המשחק שלו סביב הקבוצה, שאני חושב שזה משהו מאוד מעניין, כי הוא אמר בעבר, הוא אומר לפני כמה שנים, הייתי לוקח את הכדור ורוצה לעשות הכל בעצמי, היום אני הרבה יותר פליימייקר, שזה מראה על האבולוציה שלו. הוא מדבר על הביקורת שיש עליו בארגנטינה, והוא אומר, הביקורת פוגעת בי. והוא אומר שאני חושב שמשחק טוב זה לא בהכרח משחק שבו אני כובש יותר. זה משחק שבו אני מרגיש מעורב, שאני נוגע בכדור, שאני מקבל החלטות טובות, שאני לא מאבד את הכדור. זה דברים שהוא אומר. ואז הוא אומר, לפני שאני מקבל את הכדור, אני מנסה להרכיב במוח שלי את המהלך הבא, ועכשיו אני מנסה להיות הרבה יותר קבוצתי. שאני חושב שזה מדהים, כי הוא גדל כשחקן קבוצתי. אנחנו לא זוכרים את, כאילו, אנחנו אף פעם לא נגיד, מסי הוא היה אגואיסט, כן? או אולי הוא היה דריבליסט, כן? אבל כאילו, השינוי ההתנהגותי שלו, הוא אפשר לראות אותו. כלומר, אנחנו רואים, והוא גם אומר את זה, כן? שאנחנו רואים שחקן הרבה יותר שלם, הרבה יותר קבוצתי. מה אתה אומר על זה, ניב?
אגב, זה מזכיר את המאמן שלו שכל הזמן מדבר על איזונים. זה נשמע לי...
ולוורדה גילו?
כן. הרי הוא הגיע מעולם הצילום, נכון? הוא מאוד אוהב תמודות מאוזנות. והוא לוקח את זה לעולם כדורגל. מה שאתה אומר כאן זה מאוד מתחבר לי. כי אני שומע את המאמן מהפה שלו.
אתה חושב שבאמת יש שם איזה חיבור עם המאמן שהוא יוצא דופן?
אני לא יודע. לא מספיק מכיר לעומק את ה...
אבל אפשר להגיד שיש מסי בכל זאת ווולברדה, יש שם מערכת יחסים בריאה יותר. כמובן, הכל יותר קל כשהתוצאות הולכות, אבל אנחנו זוכרים את הבעיות שהיו לו עם מאמנים קודמים, איזה קרש היה לו שם משחק בריאל סוסיידד וספסול, משחק נבחרת. היו דברים, אנחנו זוכרים. מסי, מה שבאמת מדהים, וזה יותר מזכיר את מייקל ג'ורדן כבר, אם ראה מזכיר אותו, זה אדפטיישן והאג'אסטמנט שהוא עושה תוך כדי הקריירה. אנחנו זוכרים את ג'ורדן מגיע כאטלנטל,
הג'אמפ,
והופך כן לפיידאווי שאי אפשר לעצור אותו, שהוא עושה בגיל המבוגר, גם בגיל 36-7-8.
שאתה אומר, הגיל המבוגר, הגיל של הברון עכשיו, 33.
תשמע, באמת, אני לא רוצה להגיד לך כמה חרקתי מולד שבוע שעבר, אבל
אתה לא צריך לקפוץ מעל אנשים אחרים.
כן, לא. מסי בכל מקרה,
היה
תשע מזויף, אנחנו זוכרים, בעצם הוא התחיל בכנף בשלישייה הקדמית, והיום כשאתה רואה את מסי הוא משחק בעמדה של 10 ואפילו 8, הוא ממש, אתה יודע, עושה את הדברים שבוסקץ עושה הרבה, מוציא התקפות.
ופה זה מכניס אותי לשאלה הזאת, יש ממש דיבור חזק והוא מתחזק כל שבוע על אנטואן גריזמן לברצלונה, שאני חושב שזה הזוי. מה אתה מכניס עכשיו את גריזמן? אתה מכניס אותו עם סוארז, אתה מכניס אותו עם מסי, עם קוטיניו, דמבלה,
דמבלה לא מקום עם
גריזמן. אז השאלה, ואנחנו יודעים שנייס אתה כנראה עוזב, כנראה יעזוב, אנחנו לא יודעים, אבל כנראה הוא...
סין בחודש הבא, זה הדיבור.
20 מיליון יורו בשנה כזה, משהו כזה טוב, שהוא יסומם את הקריירה וימשיך לעסקי הסכינים והיין שלו.
אגב, רם, ידעת שצ'אבי עדיין שחקן פעיל בקטר?
כן, הוא עכשיו חתם על חוזה חדש, שנתיים.
אני מודה שגיליתי את זה, רק אחרי שראיתי רעיון איתו עכשיו, כי הוא התחיל לדבר על נעימה, במקום לכם, אמרתי... מה הוא עושה היום? שהוא נותן את הרעיון? איפה כאילו הרעיון הזה מתבצע? איך היום-יום שלו נראה?
הוא כרגע שגריר של קטר.
זה כמו דל פיירו באוסטרליה, שאתה מגלה, הוא עדיין שיחק כאילו כל השנים האלה.
אז מסי יכול מאוד להיות שאנחנו נראה כן 4-3-3, סוג של, שמסי הוא ממש צ'אבי.
כן, הוא כבר...
כלומר, כבר בשנה הבאה.
קודם כל, אני חושב שהוא כבר, זה מה שאנשים... הוא משחק כמו צ'אבי או איניאסטה.
כן, אבל הוא יותר ברקאמפ בתפקיד, כלומר חלוץ עמוק, כלומר שדו סטרייקר, אתה יודע, שחקן שמקבל את הכדור לפעמים הרבה פעמים באמצע ומוסר את המסירה למי שצריך, משלב את השחקנים בחיבור, מחבר אותם.
אנחנו רואים הרבה את האבולוציה של שחקני כדורגל, אם זה, אתה יודע, סקולס ורוני, שאתה מתחיל לשפיץ ואתה עם הזמן מנצל את חוכמת המשחק בשביל לרדת אחורה לעמדות שבהם האינטליגנציה שלך הרבה יותר משפיעה על מה שקורה מרכז השדה, וגריזמן יגיע ואז יהיה לך התקפה. תראה,
סוארז, גריזמן, קוטיניו,
זה נכון,
דמבלה.
תראה, הסיבה שמביאים את גריזמן זה שבונים עליו לטווח ארוך, לואי סוארז כבר
ילד. אבל מה זה, גריזמן הוא לא איזה ילד.
הוא בן 27 אתמול, היה נגיד
לו מזל טוב. נכון, אבל זה לא ילד.
בסדר, אבל אל תשכח, אין לך שנים, אני קצת לא מקבל את זה שאתה יודע, אפשר לחשוב הרבה שנים קדימה, אתה יודע, עונה אחת גרועה במועדון, זה בלגן. אתה לא יכול לסבול, יהיה לי עונה גרועה ואז אני אחזור לעצמי, אתה צריך בברצלונה, בריאל ומועדונים האלה כל הזמן לספק את הסחורה. וגריזמן אמור, אתה יודע, אחרי שנתיים בערך, שנה שנתיים להחליף את סוארז, גם נתן לו קצת מנוחה, אבל כמובן אתה יכול
לראות... אבל הוא יותר טוב, ודיאגו סימונה אמר את זה, המאמן שלו באתלטיקו מדריד, הוא אמר את זה, גריזמן טוב שיש לפניו שחקנים.
שהוא משחק אולי ליד חלוץ כמו
לא, שיש לפניו שחקנים, זה מה שסימאונה אמר, כלומר שהוא סוג של מנהל התקפה, נגיד את זה ככה, כלומר זה כבר שונה, אתה יודע, זה...
תשמע, זה נכון, אבל בוא לא נשכח שגריזמן ניצח את ביירן מינכן גם כשהוא שיחק את התשע המדומה, בחוץ, בהופעה גדולה, הוא שחקן באמת שהוא טוב, הוא משהו, וכמובן גריזמן צריך להזכיר, יהיה מאוד מעניין אותו לראות אותו בברסה גם, כי הוא כמובן, אם זידן יישאר בריאל, יש להם, זה ב-2005 שגריזמן היה בסוסיידד, הוא היה צעיר, אתה מכיר, ראית את הסיפור הזה?
ספר.
אז הוא לקח את, הוא ביקש את החולצה של זידן, והוא שומר אותה, מסגר אותה היום.
לא, הוא קיבל את המכנסיים של זידן. הוא קיבל את המכנסיים של זידן.
מחפשים את הדברים האלה?
והוא טוען שהוא מסגר את זה, שומר את זה, אז כנראה...
והוא אומר שאני אשים את זה במוזיאון שלי.
זה כמו צלחת פיטרי אחת ענקית, הדבר הזה.
כן, אבל זה צלחת פיטרי שאולי יגדל משם זידן חדש.
יצא משם זידן חדש, אני מניח, מתישהו.
אני חושב שגריזמן הגיע, זה בעיה גדולה לדמבלה. דמבלה שהגיע ביותר מ-100 מיליון יורו. יש לך את קוטיניו, יש לך את מסי, יש לך את...
אגב, זאת שאלה ניהולית מעניינת, כי על מה אתה הולך? על השחקן המנוסה, כלומר, על העובד המנוסה שאתה מביא, או מישהו שאתה יודע שיהיה לך אותו להרבה שנים, ואתה רוצה לטפח אותו, כי הפוטנציאל שלו להיות גדול מאוד.
ואי אפשר גם וגם? אי אפשר לשלב?
הנה, הוא אומר, אתה מביא את גריזמן, אתה תערוג כנראה את הפוטנציאל.
קודם כל, מה שאמרתם לפני כן, גם השחקן עצמו כמו מסי יכול בעצמו להשתנות, מה שמשנה את המערך, אוקיי? אני חושב שצריך את השילוב הזה, הרי אנחנו יודעים, כל קבוצה מצליחה זה קבוצה שמשלבת בין ותיקים לצעירים. אגב, 27 זה אחלה גיל, זה לא, לא צריך להרוג אותו.
זה, זה, זה... אמרו שזה הגיל שאתה מגיע לשיא.
כן, זה השיא שלו, 27, 28, נכון?
כן, אבל...
תלוי הפוזיציה שלו.
כן. האמת היא 27 זה הגיל שבו החלוצים קצת מתחילים את הדעיכה, בדרך כלל החלוצים הם יותר
מצוינים. הבלמים זה סביב 29,
קריסטיאנו מאוד.
כן, בסדר, אתה יודע, יש בכל כלל יש יוצא מן הגלל, אבל לא, אתה יודע, מבחינה ניהולית, ורואים את זה הרבה ב-NBA, כן, הרבה פעמים אתה צריך לשאול, שנייה, האם אני מביא את הווטרן, את הבחור בין ה-28, שאני יודע שייתן לי את המספרים האלה, בגלל שהוא נותן את המספרים האלה כבר 3 שנים, 4 שנים, והאם אני מוותר על העתיד שלי, בהרבה מובנים, בשביל להביא שחקן שהוא עכשיו ייתן לי ל3-4 שנים. ואז אני מוותר בעצם על מישהו שיכול לגדול אצלי ולהתפתח אצלי במשך 8-10 שנים.
אני אתחבר עמית למה שאתה אמרת לפני כן, שעונה אחת זה חתיכת דבר, ולפעמים זה נחמד להגיד טווח ארוך, אבל בסוף עונה אחת יכולה לייצר בלגן. גם בארגונים עסקיים זה ככה.
כן.
כל הזמן מדברים טווח ארוך, אבל הטווח הקצר הוא משפיע לטווח הארוך. חברה שבריבון הקרוב לא מציגה תוצאות טובות, האנליסטים מתחילים לשבת עליה, זה כדור שלג שמשפיע גם בטווח הארוך. אז כל האנשים שעושים את ההבחנה, דיכוטומיה מדי, בטווח okay. הארוך לטווח קצר, זה אחד מדי, דברים משתלבים אחד בשני. אוקיי?
Okay,
okay. זה אז, לא אז... כזה שחור okay. לבן.
האמת היא, אני אוהב את המילה דיכוטומיה.
השאלה כולה, ולכן... אני אשאל אתכם שאלה, אתה קנית שחקן ביותר מ-100 מיליון יורו.
דמבלה.
ווואלה, הוא לא מצליח להשתלב, אולי הוא צעיר מדי, בוסרי, אנחנו שומעים על כל מיני דברים, סיפורים מסביבת תזונה שלו.
כן, שהוא ילד בן 20, במקום זר.
בסדר,
בלי מועדון שתומך בו, מועדון שהביא אותו כדי לתמוך בו ולהפוך אותו למשהו שזה דורטמונד.
נכון.
אם הוא היה נשאר בדורטמונד עוד שנתיים, היינו מדברים על דמבלה אחר לחלוטין.
בואו נשכח, קריסטיאנו רונלדו בגיל שלו, זאת אומרת, הוא היה כבר במנצ'סטר יונייטד, אבל לקח לו שם זמן.
נכון.
הוא היה 14 משחקים ראשונים, הוא לא כבש בליגת האלופות.
קריסטיאנו רונלדו, כשהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא היה שחקן שהצבן את החברים שלו לקבוצה בגלל שהוא עשה יותר מדי תרגילים. אתה יודע, והתייחסו אליו כליצן. בערך עד המשחק הזה נגד ארסנל, בעונה ב-2004-2005, שמנצ'סטר ניצחו 4-2, ואז שם הוא התפוצץ יחד עם ויין רוני, ואז פתאום אמרת, אוקיי, הוא כבר לא ליצן הילד הזה. ג'ון
אושי היה אז בסיון.
ג'ון אושי. אז אתה יודע, יש גרף כזה, אתה יודע, ברצלונה אולי זה לא המקום הכי טוב לשחקן זר, אני לא מדבר על קטלונים, להתפתח.
למרות שמסי, יש לך את אומטיטי, ואתה לא יכול...
כן, אומטיטי אבל הגיע הרבה יותר מבוגר.
הוא הגיע, תשמע, אומטיטי הוא הגיע יותר מתאים, זה לא עניין שמבוגר, זה עניין שהוא באמת מתאים והשתלב בצורה נהדרת, אבל השאלה מה שזה היא, שעולים דמבלה, אם זה שחקן שאתה קונה בקורה בכסף, אם יש אופציה בכלל שאתה חושב, צ'לסי כל הזמן משאירה שחקנים, אם ברסה, תשיל אותו למשל, אתה יודע, לאיזה גרנדה או, או לבונדסליגה או משהו, או שאתה מביא ואתה אומר לו, אתה הופך להיות שחקן ברוטציה, שחקן משני,
אני חושב שקודם כל הוא יקבל הרבה יותר חינוך איכותי בברצלונה, באימונים שם. שהאימונים שם, דרך אגב, יש להם... ראית השבוע שיש להם גול ליין טכנולוגי? יש להם הוקאי, כן, הם מתקדמים יותר מהליגה הספרדית, יש להם הוקאי באימונים. אז אני אומר שהאיכות שאתה תקבל באימון בברצלונה היא הרבה יותר גבוהה מאשר תקבל בכל מקום בליגה הספרדית.
אין ספק, אבל אין תחליף.
פרט לאתלטיקו מדריד וריאל. נכון, אז אם הם משילו אותו, אז אני דווקא רואה דווקא שהם משילים אותו לפרמייר ליג או לבונדסליג, החזרה לדורטמונד או משהו, למרות שאני חושב ששם זה די שרוף הגשר.
הבעיה היא, רק מילה אחת, הבעיה היא משלה כזאת, אתה לוקח שחקן מקבוצה הכי דומיננטית, או אחת הדומיננטיות בעולם, ואז אתה רוצה, בדרך כלל השחקנים כאלה מושלים לאיזה קבוצות, אתה יודע, בינוניות, וזה ששם החיים הרבה יותר על מתפרצות, יש לך שטחים, אתה כאילו כוכב שמגיע מועדון גדול, זה סביבה נורא שונה, ואם אתה יכול לתת שם עונה מדהימה, זה לא אומר כלום על איך שתחזור, זאת אומרת, זה כן יכול לעזור לערך שלך, הם ימכרו אותך, לא בהכרח למידה.
לכן ניהולית, הזכרת לפני כן אימון, בוא ניקח את רונלדו, זו דוגמה מעניינת, הרי אמרנו לפני כן שכולם אוהבים אותו, אבל בתחילת הדרך במנצ'סטר כולם צחקו עליו, מי עזר לו לעשות את קפיצת מדרגה?
גדול המנג'רים בכל הזמנים.
כן, אבל היה לו גם עוזר שישב...
רנה מולנסון, כן.
נכון, מה זה אומר? ורנה בא והראה לו, שאל אותו מה אתה רוצה להיות. אוקיי, עשה לו שינוי באופן תפיסת התפקיד שלו את עצמו. מה אני רוצה להגיד בזה? שמעבר לשילוב הזה בין מבוגרים יותר לצעירים יותר, מאוד חשוב ה-team behind the team. אם יש מערכת מאחורי הקלעים שמסייעת לאותם חבר'ה צעירים להיקלט, זה יכול להיות גם השחקן הוותיק בקבוצה, אבל זה גם יכול להיות הצוות המקצועי שצריך לתמוך בו. וזה קריטי כדי שזה יצא.
אז בוא, אז בהקשר הזה צריך להזכיר את קרלוס קירוש, שאתה יודע, הזכרת את, אם הזכרת את מולנסטין, שעם כל הכבוד למולנסטין, בסדר, הוא היה עוזר, אתה יודע, הגיע לארץ, אבל הסיפור הגדול של ההשתלבות של קריסטיאנו אולי, ואלכס פרגוסון, המנג'ר הסקוטי הבריט, זה היכולת שלו לקחת עוזר קרלוס קירוש, שהיה מאמן מאוד מאוד מוערך פורטוגל, אנחנו יודעים גם נבחרת, והיום מאמן איראן, ולשלב אותו כסמכות, אתה יודע, הוא עבד כממש, בכל מקום אחר זה היה מאמן, ופרגוסון כן. עכשיו מנהל.
אז תראו, זה יופי, יש הגבלה בין מה שקורה מאחורי הקלעים למה שקורה על הדשא. השילוב בין תותחים לחבר צעירים מבטיחים קורה גם על הדשא וגם מאחורי הקלעים.
אוקיי, שאלה, אני יוצא מהליגה הספרדית, אני אתן לכם סטטיסטיקות של שני שחקנים, תעקבו, ואתם תגידו לי מי ראוי לשחקן השנה, אוקיי? אחד שיחק 30 משחקים ללא מחליף, יש לו 7 שערים, 14 בישולים. הוא עם השלמת מסירות 83.4.
הוא ג'ינג'י.
יש לו 7 man of the match. הציון הכללי שלו זה 7.91, והקבוצה שלו זוכה באליפות אולי אחת מהמרשימות בהיסטוריה. השני, עם 28 משחקים כפותח, 28 שערים, 9 בישולים, יש לו 7 man of the match, והרייטינג שלו הוא טיפה פחות, 7.74. מי הקבוצה שלו דרך, אגב, אין לה סיכוי לזכות באליפות, אבל היא הותחה גם בגביע, ואולי יש לה סיכוי לזכות בליגת האלופות. אז מי צריך להיות שחקן השנה?
תשמע, זה מדהים. אנחנו מדברים על זה, על סלח.
קווין דה ברוינה או מוחמד סלח?
והיה לנו, אתה זוכר את הדיון הזה עם אקרמן לפני שבועיים, ואני אמרתי סלח, ואתם אמרתם דה ברוינה, ואז זה נראה יותר. תראו, זה שני שחקנים.
נגמר.
לא, לא, לא נגמר בכלל. אני חושב שזה, אתה יודע, זה יהיה מאוד מעניין לראות. מה שסלח עושה זה מטורף, והוא נבחר שבע פעמים למן אוף דה מאץ', אבל הוא שחקן מאוד קבוצתי, ושאר הפעמים שהוא לא נבחר למן אוף דה מאץ', הוא בשביל שרים.
אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, אני מזכיר לך, תחילת העונה הוא החטיא המון.
הוא עדיין שחקן.
הוא הרבה יותר יעיל עכשיו, אני חושב שהלחץ עליו להפסיק להחטיא, אתה יודע, זה כבר לא רומא, זה כבר לא באזל, זה כבר לא, איך קוראים למועדון שלו במצרים?
הקבלנים.
כן, אני שמעתי את הסיפור הזה כבר 800 פעם, אני לא זוכר איך הם מבטאים את זה בערבית, אבל whatever, אני לא רוצה לבאש את עצמי ולהגיד את זה לא נכון, נבדוק את זה וניתן אחרי זה את השם.
אני אגיד לך שנייה.
אוקיי, אני רק מה שאני אומר, זה שנראה שהוא בן 24 והוא מבין כל כך הרבה, הוא משתף את החבר'ה שלו, גם כי הוא מבין שזה חשוב. הוא לא רוצה, אתה יודע, בדיוק דיברנו על זהבי, על רונלדו, על כאלה, תראה איך הם מחפשים אותו, זה בגלל שהוא מחפש אותם.
אני חושב שקודם כל הוא חלק משלישייה קדמית מאוד מאוד מפרגנת.
מאוד.
אתה יודע, פירמינו ומאנה וסלח עובדים ביחד כל כך טוב.
אבל זה גם כי הוא נותן להם. הוא עושה את התנועה בלי כדור.
העניין הוא שכשאני מסתכל על מנצ'סטר סיטי וחושבים על הקבוצה הזאת שהיא באנגלית קוראים לזה ג'אגרנט, קבוצה שפשוט בלתי אפשרי לעצור.
אבל היא, זה היא, העניין, הכוח הקבוצתי.
נכון, אבל הכוח הקבוצתי הזה, ואני אגיד את זה שוב, זה קצת כמו כמו שלאיירון מן יש את הבוהק הזה באמצע, וזה כאילו הכוח שלו, כן? בסופו של דבר זה, הבוהק הזה באמצע זה קווין דה ברוינה, כי הוא עושה הכל, גם במובן ההגנתי של לסגור את השחקנים, להוביל את הלחץ הרבה פעמים, לחטוף את הכדורים ולברוח, הוא בעצם, הרבה פעמים שאני רואה אותו, הוא שילוב של, 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 של פטריק ויירה עם דניס ברקאמפ. ושוב אני מחזיר את דניס ברקאמפ, כי הוא מתפקד, הוא מתפקד מצוין באמצע, הוא מתפקד מצוין ליד הרחבה, הוא מפעיל את השחקנים, גם כשהוא לא מבשל, הוא מבשל, מבשל. כלומר, היכולות מסירה שלו, שבעצם על זה מתבסס מנצ'סטר סיטי, היכולות מסירה שלו הן אדירות, הן מגוונות, והוא עצמו שחקן שאם אני חושב על מי אני רוצה לבנות את הקבוצה שלי, אני אומר, רגע, סלח, אוקיי, הוא ייתן לי שערים, אבל קווין דה ברוינה יגרום לרחים סטרלינג ואגוארו וגבריאל ג'זוס ולירוי סנה להיות כל אחד 25% סלח לפחות. כאילו,
יש לי שאלה שנייה, מיד אני אשאל ניב, אבל אני אגיד לך, הכוכב הגדול מנצ'סטר סיטי, דה ברוינה שחקן נהדר, דוד סילבה שחקן היסטורי שאפילו לא הזכרת אותו, ואתה יודע, שחקן ענק, ואגוארו, ואני לא, זה קבוצה אדירה, אבל הכוכב הראשי במנצ'סטר סיטי זה המאמן, זה גוארדיולה. ואתה יודע מה השחקנים אומרים עליו, ואיך שאתמול אלקאי דודו גונדוגן מספר איך הם נהנים לבוא לאימונים, ואתה יודע, מרגישים שמוארים מהטקטיקות שלו, שמחדשות להם, שהם באים בכיף הזה. אז גוארדיולה אדיר, ואני חושב שדה בריין נותן את רגעי הוואו במשחק של סיטי הכי הרבה. זאת אומרת, יש לו פתאום את הכדור רוחב הזה שחותך את ההגנה, אתה אומר, הרי אנחנו יודעים שהרבה יותר קשה לפצח מערך של מסתגר, וזה מה שסיטי צריכה לעשות, ובקטע הזה מה שדה בריין עושה זה נפלא ומחמוד. עדיין אני חושב שסיטי קבוצה שדה בריין כמה שהוא גדול לעונה, אם הם כולם קשירים, ויש לך גונדוגן שהוא נמצא,
אוקיי,
יש לך את סילבה ויש לך את אגוארו וסטרלינג שנותנים עונות עונות
ג'זוס, אתה יודע,
בגלל, אני אומר, זה בגלל דה בריין,
זה גם בגלל,
אתם מוציאים את דה בריין, שנייה, אתם מוציאים את דה בריין והמערך הזה, תראה, דה בריין בשנה שעברה שיחק במנצ'סטר סיטי, אבל פפ גוארדיולה גם בעצמו וגם דה בריין דיברו על זה שלא היה את החיבור הזה שדה בריין אחראי עליו. דה בריין מדבר על עצמו כאל לברון ג'יימס, הוא אומר, אני רואה את מה לברון ג'יימס עושה, שהוא מעביר את הכדורים ונוגע, והלילה לברון עם 17 אסיסטים וכו', אבל הכל עובר דרכו. הלב הפועם של הקבוצה המדהימה הזאת זה השחקן הזה, ובגלל זה אני אומר שהוא שחקן השנה.
מזל שיש לנו אחד נגד השני ברבע גמר.
אני חושב שוב שסיטי קבוצה שיכולה להיות אדירה גם בלעדיו. עכשיו נכון שיהיה חסר לאלמנט, שיהיה חסר לירד ל-15%, ירד ל-10%. אי אפשר להשוות את החשיבות של סלח בליברפול, שבלעדיו הקבוצה העונה הזאת מקום 6, לחשיבות של דה בריין, שהקבוצה לדעתי בלעדיו אולי לא הייתה נותנת עונה גדולה כל כך, הייתה עדיין לוקחת אליפות.
אני לא בטוח על זה, אבל בוא נחבר את זה למשהו אחר. בוא נחבר את זה על משהו שגם אתה כתבת, ניב, על העניין הזה של שחקן שהוא בעצם, שאתה יכול להשוות אותו לעובד שהוא שלם, שזה בעצם מה שהם מחפשים, עובדים מאוד מגוונים ועובדים מאוד שלמים, ועוד קונספטים שאפשר לקחת בעצם מהספורט לניהול חברות וההפך. כאילו בוא ניקח את זה פה.
הזכרת את פפ. מה קורה בכדורגל, בספורט בכלל, זה שהמשחק הפך להיות הרבה יותר עם שינויים. זה לא איזה מערך אחד שככה מתחילים וככה גם מסיימים. בכלל פפה מדבר לא על פוזיציה, אלא על תלות בין שחקנים. אם שחקן אחד הולך למקום אחד, השחקנים אחרים צריך ללכת אחריו. כלומר, אתה לא תקוע בפוזיציה אחת. וכדי לייצר את הדבר הזה ולאפשר את הגמישות הזאת, בעצם צריכים שחקנים שלמים. שדה בריין, אני חושב שהוא דוגמה מאוד מאוד יפה ליכולת לעשות גם וגם וגם, כדי לאפשר את אותה גמישות. ומה שמעניין זה לראות שגם בארגונים עסקיים זה הולך לשם. כי באיזה מציאות אנחנו חיים? זה לא שאני הייתי עם איזה רמי אחד בצוות, הוא סגר אותי בשיווק, אני סגרתי באדמיניסטרציה והשלמנו אחד את השני. הרמי הזה כבר מזמן לא בצוות, הרמי הזה הלך לארגון אחר, קיבלנו פרויקטים אחרים, אני בכלל עובד בסביבה גלובלית ורב תרבותית, כלומר אני צריך לדעת לעשות עוד דברים, אני לא יכול להיות תקוע רק בדברים שאני יודע ולהגיד, טוב, אני מנהל משאבי אנוש.
זה נקרא ג'נרליסט היום, אתה יודע, מישהו שמשחק עם הרבה, הרבה, הרבה עמדות במגרש.
אבל הג'נרליסט הזה זה גם מה שהארגונים היום מחפשים, כי אם פעם זה היה מספיק להתקבל נגיד לאיזושהי חברה, להיות היפרון הכי חד בקלמר, היום הוא צריך להראות יכולות בין אישיות, ויכולת בעבודה בצוות, יכולת להביע את עצמו. כלומר, אנחנו כבר לא שם, אנחנו כבר לא במקום החד גוני הזה, כי המציאות היא דינמית, ואנחנו צריכים עובדים שלמים כדי לתפקד טוב במציאות.
כן. יש תמיד נעלם בקבוצות ספורט, שאתה לא רואה איך, מה אנשים עושים בחדר ההלבשה. אתה יודע, יש הרבה שחקנים שאתה רואה שנלחמים עליהם, וחשוב לקבוצות להשאיר אותם, מטפחים אותם, כי אנחנו לא יודעים באמת את ההשפעה שלהם על חדר ההלבשה. אנחנו רואים רק את התוצאה הסופית, אנחנו רואים רק את המוצר, ובסופו של דבר יש כל כך הרבה מעבר, וזה, אתה יודע, אנחנו רואים רק לשאר.
בהרבה מובנים, כן, בהרבה מובנים, אתה יודע, יש המון שחקנים שכשמדברים עליהם, שהם, שוב, זה חזרה לטימייטס, כן? יש הרבה שחקנים שהם לא יעשו הרבה על המגרש, אבל הם כל כך חשובים.
אלכסיס סנצ'ז.
זה הדוגמה הפוכה.
אני צוחק,
כן. אבל שחקנים שאתה פשוט חייב אותם, בגלל שהם בעצם החומר סיכה של המכונה, הם בעצם אלה שגורמים לדברים לזרום. מאוד יכול להיות, דרך אגב, שבקבוצות כמו מנצ'סטר סיטי, שהכל מתפקד מהר, אין מקום לשחקן הזה, אבל במקום דווקא שהוא יותר מורכב, והמכונות, החלקים לא בהכרח מתאימים, אז אתה כן צריך את הבן אדם הזה, שהוא לא שחקן ענק, והוא לא איזה מישהו שיוסיף לך איזה שורת סטטיסטיקה מטורפת, אבל הוא זה שבעצם גורם לדברים לתפקד. הוא אומר, אמרו את זה בבוסטון סלטיקס על
איך קראו לו?
פרקינס, שהוא היה, שהיה את החבורה הדי דיספונקציונלית הזאת של קווין גרנט, שהוא דפוק בשכל מבחינת ווינר, ריי אלן שהוא דפוק בשכל מבחינת ה-OCD, ופול פירס שהוא הכי לייד בק וצוחק על כולם וכאלה, ופרקינס היה זה שבעצם ארגן את כולם וכולי, ובגלל הפציעה שלו הם לא זכו באליפות שנייה, כאילו היסטורית וכאלה, אבל כאילו בסופו של דבר צריך את האנשים האלה שהם,
כן, אבל
שהם כאילו הכלום
נקרא. אני חושב שהדיבור עכשיו זה פחות על האינדיבידואל, זה יותר על הקולקטיב, זה יותר על הצוות. לדעתי הרי מה שרואים, זוכרים ב-2004 שיוון זכתה ביורו, אמרנו הפערים מצטמצמים, הכל הופך להיות יותר תחרותי. מאז תראו את מנצ'סטר סיטי באיזה פער היא לוקחת את האליפות, הפערים הולכים וגדלים. עכשיו, כשמנסים להבין על מה זה יושב, זה יושב על, לדעתי על שני דברים מאוד משמעותיים. אחד, זאת כמה יש לך באמת מומחים בצוות, אם זה בכדורגל.
כאילו מומחים למשהו ספציפי?
מומחים בתחומם.
אוקיי.
אבל גם אמרנו שהמומחים האלה הם צריכים להיות רב-גוניים, הם צריכים לדעת גם עוד דברים, לא רק להתעקר על המומחיות שלהם. והדבר היותר גדול, זה עד כמה אתה מצליח לייצר את הצוותיות הזאת, את הביחד הזה.
ובשביל זה אתה צריך דבק, אנשים שהם
נכון,
דבק.
נכון, נכון. עכשיו תראו מה קורה.
גם צריך שחקנים שמתאימים לאופי של המאמן, שכמו שיש לנו בליברפול, קלופ ואפריקאים, זה תמיד
הולך טוב. כי המערכת זה לא רק השחקנים, אני זה כולל גם את המאמן, זה כולל את הטים בעין דה טים.
אני חושב, שנייה, בסדר, כן, אבל אני לא חושב שאפשר להגדיר את סלאח כאפריקאי כמו מאנה, או אתה יודע, קיאטה שעדיין לא בקבוצה.
הוא מלך אפריקה, מה לעשות?
בסדר, אבל לא, אני אומר, אתה יודע, אי אפשר להגדיר את האפריקאים כבעלי אותה אישיות, אתה מבין? כאילו אי אפשר להגיד שקלופ מתחבר לאפריקאים.
אגב, סלאח, הדבר הכי מדהים בו זה האישיות, מי ש... עוקב אחריו השנה, רואה את הצניעות, את השקט שלו.
כן, הוא תורם בית חולים כך כל חודש בערך, כן.
הוא בקשר עם הכפר שהוא בא ממנו, אגב, אל מוקאולון, זה השם של הקבוצה, ששאלת קודם.
אני צריך פה אישור של אורי לוי, אם ככה מבטאים את זה.
ואתה יודע, האופי שלו זה שהוא כזה צנוע והכל, אני חושב... ושוב, רכים סטרלינג, אתה יודע, עונה ארוכה והרבה שורחים. רכים סטרלינג, אני חושב, תרם יותר נקודות אפילו בשערי ניצחון שלו דקות, אתה זוכר?
הוא הרוני רוזנטל של האליפות הזאת, אתה יודע.
לא.
מצאת אלוהים.
יש לו 20 שערים וכמה שערים שהביאו יותר נקודות מכל הכל.
אוקיי, אוקיי, אנחנו... יש פה, ניב רוצה להגיד משהו, ואז אנחנו נעבור לשלב...
רק כדי להשלים את התמונה. תראו, במערכות מורכבות מדברים על הטרגדיה של מערכת מורכבת. מה זה אומר? ככל שמערכת יותר מסובכת, קחו נגיד בית חולים, צריך יותר מומחים. מכירים את זה? הרופא שמומחה באישון השמאלי מהנחיר ה... ככל שיש יותר מומחים, ככה כל מומחה מסתכל מאוד לעומק, אבל באזור שלו. והוא מאבד את הראייה ההוליסטית, הכללית.
אוקיי, יפה. על זה שנייה, אנחנו עוצרים, ואני רוצה לדבר איתך על מערכת מורכבת. במסיבת העיתונאים הראשונה שלו, שזה מוריניו, במנצ'סטר יונייטד, שזה מוריניו אומר, אני כאן כדי להשכיח את השלוש שנים האחרונות, מאז, ומאז שהם מודרכים על ידי סביליה בשבוע שעבר, הוא רק מזכיר את מה שקרה בשלוש שנים האחרונות. יותר מזה, אנשים מאשימים אותו בתוך המועדון, בתוך מנצ'סטר יונייטד, שהוא מתבריין על, על לוק שו, הוא תפס ממנו, הוא כאילו הזה, הוא, ואגב, מבחינה פומבית, הוא נכנס בו בשחקן הזה, הוא גומר אותו. יותר מזה, הוא תוקף את השחקנים שהם לא מטיץ' ולוקק, הוא אומר שחקנים הסתתרו, אין להם קלאסה, אין להם יכולת, אין להם אישיות. עכשיו, יותר מזה, הוא מתכנן שינוי מהותי בזה, בסגל, אוהדי צ'לסי. כן, הוא נכנס בפוגבה גם כן, במובן מסוים. אוהדי צ'לסי אומרים שהוא רוצה שפטרו אותו ויעבירו אותו לפריס סן ז'רמן, כן? אבל יש פה עניין, אוקיי, אני אחזור לזה ככה. כשאלכס פרגוסון פרש, הוא נורא רצה את התפקיד של מנצ'סטר יונייטד. הוא נורא רצה. ומנצ'סטר יונייטד לא הלכו עליו, הלכו לדייוויד מויס. למה לא הלכו עליו? לפי דייגו טורס, שכתב ספר על מוריניו, במנצ'סטר יונייטד היה שם מנהל, כנראה שזה בובי צ'רלטון, שאמר, כשהדברים פוגעים, כשאחר פוגע במעברר, אז מוריניו קודם כל דואג לעצמו ולא דואג למועדון. ובגלל זה אנחנו רוצים את מויס ולא את מוריניו. מה שאנחנו רואים עכשיו, זה בעצם הגשמת העניין הזה. מוריניו אומר, אני בסדר, אני עשיתי את כל התכנונים, זה השחקנים שהם פח אשפה. כן, זה השחקנים שהם בלי קלאסה. אגב, ככה, זה כאילו בערך הטון של הדיבור שלו.
אנחנו רוצים שלא היו, אנחנו צריכים עוד כמה שחקנים, ויותר מזה הוא אמר לסביליה, כן. מהתקציב כלום שלה, יש שחקנים שהייתי רוצה.
יותר מזה, הוא גם פוגע בכל המסורת של מנצ'סטר יונייטד. הוא אומר, אין להם הריטיג', אין להם, לסביליה הם יותר טובים בשנים האחרונות באירופה, בגלל זה הפסדתי לסביליה. כלומר, האם אנחנו פה רואים בעצם מישהו שלא יכול, ואני אתן את השאלה הזאת, מוריניו הצליח בצורה אדירה בפורטו, והוא הצליח בצורה אדירה בצ'לסי. בפורטו כן יש להם מסורת וכולי, אבל בסופו של דבר זה מועדון קטן. צ'לסי, הוא הגיע לשם עם מועדון שאין לו מסורת לכלום, והיה לו הרבה מאוד כסף להצליח. אינטר הוא הצליח, בעיקר בגלל נפילה של הקבוצות האחרות מסביבו, למרות שהוא כן עשה שם דברים מדהימים. ריאל מדריד היה כישלון בכל סטנדרט שתסתכל על זה. בכל, הייתה לו עונה אחת מצוינת, אבל כל השאר זה כישלון, כולל איך שהוא השאיר את המועדון. אחר כך צ'לסי הצליח באופן חלקי בשלוש שנים שלו, בשנתיים וקצת שהוא שיחק שם, ואז מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, זה כרגע לא נראה מוצלח. האם אנחנו רואים מישהו שהוא מנהל מושלם לאנדרדוג, לקבוצה שהיא לא יכולה, שהיא לא גדולה בעצם בתפיסה שלה בזה, לקבוצה שהיא מאוד מורכבת, כאילו דבר איתי, ניב.
אני חושב ש... קודם כל, אתה קצת עשית זילות.
אוקיי.
ברמה האישית, אני לא מתחבר לבחור. אוקיי, ואני שם את זה על השולחן ומזיז את זה. אני חושב שקצת עשית זילות, הבן אדם...
לא, אני עושה זילות בשביל... כן, ברור, אני עושה זילות בשביל הפרובוקציה, כמו שהוא אוהב דרך אגב.
אני חושב שזה מעבר למורכבות. זה בן אדם שהוא... אתה יודע מה, בוא כן נחבר את זה למורכבות. לדעתי הוא דווקא הוא טיפוס שיודע להתנהל יפה במורכבות, כי הוא יודע גם מצד אחד לייצר סדר, והקבוצות משחקות לפי טקטיקה ברורה וכן הלאה, אבל הוא גם מאוד טוב בכל הבלגנים שהוא עושה, הוא גם מאוד טוב באזורים של העמימות, של האפור הזה. זה כן מאפיין מנהל שמתמודד יפה בעמימות. אבל זה הרבה מעבר למורכבות. שמע, מה שהוא עושה עכשיו זה ממש פגיעה נוראית, ויכול להיות שהוא באמת מתאים לכאלה שהם במסלול של עלייה. זה לא בדיוק אנדרדוג, נגיד צ'לסי, קשה להגיד אנדרדוג, זה מועדון פאר, אבל כן הוא תפס אותם
לא,
במקום.
לא, הוא עשה אותם מועדון פאר, כן?
כן, כן, הוא תפס זילות. אותם במקום שהביא אותם תפס... למעלה.
אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה מסתכל עכשיו, אוקיי, הם רוצים להשאיר את דחיה, כן? המאמן, הבוס שלו אומר, אנחנו לא מועדון מספיק גדול בשביל לנצח את סביליה בליגת האלופות כרגע. למה שדחיה יגיד, רגע, למה אני צריך להיות פה? אם אנחנו לא מועדון מספיק גדול בשביל לנצח סביליה, תנו לי להיות בריאל מדריד. מה אתם רוצים ממני?
אתה יודע, חשבתי על זה, מה ההבדל הכי גדול בעצם בין מוריניו לבין גוארדיולה? שגוארדיולה אתה מחכה לראות את הקבוצה שלו, והוא לא מעניין לשמוע אותו, לא מעניין אותי לשמוע אותו, זה אותו נעים. אצל מוריניו, הדבר היחיד שמעניין, זה מה הוא אומר, זה הבלגן של הבזיות, המשחקים עצמם, אם אפשר לראות אותם. עכשיו, העניין הוא שהוא גם מיושן, זאת אומרת, דברים שפעם אולי עבדו לו, הוא גם עשה דברים אחרת מהיום, אבל תשמע, ללכת לשחק בחוץ,
על 0-0... מה הוא עושה אחרת? מה הוא עושה אחרת?
מה?
במה הוא משנה את הדרך ניהול שלו?
לא, אני אגיד לך, כשהוא אימן את פורטו, הוא הבין המשמעות של שערי חוץ, הוא הבין ש-0-0 בחוץ זה לא תוצאה טובה, ולהסריך את המשחק, הוא עשה 2-2 ביליון, ואז הוא עבר. הוא עשה תוצאות טובות בחוץ. עכשיו, הטקטיקה שאתה אומרת, בוא נעשה עכשיו, בימינו שער חוץ זה לא, זה כובשים שער חוץ, אתה מצפה שקבוצה כמו ריאל מדריד או פריז תכבוש בכל מגרש וקבוצות גדולות אחרות. אז קודם כל להביא את הקבוצה שלו הביתה במצב הזה של 0-0 שאומר שזה 50-50, אם אתה חוטף גול ראשון אתה בבעיה מאוד קשה. אבל מה שהוא עשה, אני חושב, למועדון, אתה יודע, זה באמת ביזוי של מועדון.
לגמרי.
שלקח את הצ'אמפיונס ליג ב-99, ב-2008, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, כל עשור הם לוקחים ליגת אלופות והביאו את מוריניו להביא את זה, ובשביל זה הביאו לו תקציב 100 מיליון לפוגבה,
300 מיליון לירות סטרלינג הוצאו על הקבוצה הזאת של מוריניו מביא 8 שחקנים.
ועכשיו הוא בוכה שחסרים לו עוד 3-4 שחקנים. עכשיו אני מזכיר לכם משהו. מאוד, אצל מוריניו אגב, הדבר הכי עצוב לראות, זה לראות את כל הדברים שהוא אומר היום, התירוצים שלו, זה דברים שמאמנים יריבים בעבר השתמשו לגבי.
והוא יצעק עליהם.
בדיוק. והוא כאילו, אומר, אין מזל, אין זה, אין זה, והיום הוא כל משתמש בכל התירוצים האלה.
אתה יודע מה, יותר מזה, כשאתה מסתכל על מוריניו ועל העבר שלו, אתה רואה מישהו שפוגע בנכסים, כלומר, הוא סוכן נדל"ן שפוגע בנכסים שלו. עיין ערך צ'לסי, כן? אוקיי, נכון, הוא עשה שם דברים נפלאים וכולי, אבל בגללו שוחרר ארן רובן מצ'לסי, בגללו שוחרר קווין דה ברוינה מצ'לסי, בגללו שוחרר סלח, אגב, בגללו שוחרר גם לוקאקו, שאחר כך הוא הצליח
לזה. כן, זה בקדנציה השנייה, היו לו הרבה, הוא...
אוקיי, אבל אתה מסתכל על זה, דה ברוינה, רובן, סלח, לוקאקו, זה שחקנים שאתה בונה עליהם עתיד של מועדון, כן? ובגלל שהם לא התאימו לו אישית, אגב, הוא פעם אמר איזה משהו, אני רק צריך 10 דקות כדי לראות אם שחקן מתאים לי או לא. דה ברוינה לא מתאים לך? השחקן הפנטסטי הנהדר הזה, שחקן השנה בפרמייר ליג, למרות מה שאתם אומרים על סלח, הוא לא מתאים לך? אולי הבעיה אצלך?
אני חושב שיש בעיה של אגו אצל מוריניו, יש איזה משהו שהוא חייב שהקבוצה שצחק כל כך רע בשביל שהוא יהיה היחיד שיגזול את הקרדיט. אחרת, תראה, כל העניין הזה של המריבות האלה עם פוגבה, שאתה יודע, אתה מגיע לשלב הכי קריטי בעונה והשחקנים הכי חשובים והכי טובים שלך. אתה זוכר שפוגבה נפצע אז בנובמבר, אמרו, אוי, יונייטד עכשיו בלי פוגבה, הוא נפצע, שחקן חשוב שלה. והנה עכשיו הוא קשיר במניטה, במשחקים הגדולים.
הוא לא כל כך קשיר לפי דעתי.
בסדר, לא קשיר, הוא היה אצל כל מאמן אחר פותח. ומה ש... אתה יודע, מוריניו עכשיו ניצח את קונטה וניצח את קלופ. במשחקים האחרונים בפרמייר ליג לפני סביליה הלך לו טוב, והוא מקום שני בפרמייר ליג, והוא קרוב אפילו להבטיח את זה. כמובן, ומוריניו יש את הדבר שהוא שונא זה את כל הסטטיסטיקנים והדברים החדישים שנוספו למשחק. עכשיו, זה דבר אחד להגיד, תשמעו, יש דברים שמוצחים מנה, יש דברים שלא, אבל יש לו אלמנט של זלזול, התנסות, קונדסנדינג כזה, כן, כלפי.
זה אחד הדברים שלדעתי מבדילים בין מוריניו לבין גוארדיולה, זה יכולת ההשתנות. גוארדיולה, אתה מסתכל עליו מהצד, ואתה רואה שהבן אדם כל הזמן חושב, כל הזמן מנסה להכניס עוד אלמנטים, מנסה לשפר את עצמו. אצל מוריניו, זה משהו שעבד לו אז, ועכשיו הסיטואציה השתנתה, וזה לא עובד לו, ואני הייתי מצפה לקצת מידה של התאמות,
זה גם ברכש, זה גם ברכש, בהחלטות שלהם על פאפ שמביא שחקנים, ואומרים בצדק, הוא קנה את ההצלחה שלו, בסדר, אבל מוריניו גם משלם הרבה מאוד כסף, השאלה מה אתה עושה עם הכסף?
השחקן הכי טוב שלו בסוף זה השוער שלו.
כן, אם אתה מביא מישהו שאתה יודע, אם אתה מביא שחקן רק כדי להגיד, הנה הבאתי, או אתה מביא שחקן כי אתה באמת מזהה חוסר מסוים. והרבה פעמים פאפ מביא שחקנים שהם לא איזה כוכבים ענקיים. אתה רואה מי עשה את ההבדל הגדול השנה? זה שחקני הגנה. כי הוא זיהה מה הבעיה. מוריניו לא מייר להשקיע את הכסף בהגנה, כי ההגנה זה יותר החלטה שלך. התקפה, אתה מביא שחקנים כי אתה אומר, הנה, הם אמורים לעשות את העבודה. זה כאילו להעביר את זה, מרגיש כאילו מעביר את האחריות לשחקני התקפה האלה שלא מדלברים.
אגב, ולפי דעתי גם בטקטיקה שלו, הוא לא, פאפ מאוד מאוד חשוב לו שידעו מה לעשות בהתקפה וידעו איך לפתוח את המשחק, והוא עובד איתם הרבה על התקפה. מוריניו לא עובד על הטקטיקה התקפית כמו שהוא עובד על הטקטיקה הגנתית. יותר מזה, אלכסי סנצ'ז הוא ממש אבוד בקבוצה הזאת, בגלל שהוא לא יודע מה לעשות. עכשיו, יותר מזה, ודיברנו על זה בתחילה, וכמובן אוהדי מנצ'סטר מתחו ביקורת על זה, ראשפורד, מרסיאל, אלכסי סנצ'ז, זה שחקנים של צד שמאל. לא יותר מזה, לוקאקו ופוגבה הם שחקנים של צד שמאל. כן? הם דורכים אחד על השני על הרגליים. אלכסי סנצ'ז אבוד, מנסה להיכנס לאמצע. אין לו, הוא לא זיל, הוא לא זיל. הוא לא... ואז אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, כאילו, מה, זה נראה בלגן, זה נראה גרוע. ואז מה המהלך הכי, שעובד הכי הרבה שם? המסירות הארוכות ללוקאקו, שאגב, הוא פורח בתחום הזה.
אבל שאני אומר, שאמרתי מיושן, אז אנשים אומרים, מה, זה משתמש, אתה יודע, זה מילה מאוד מאוד, מי שראה משחקים, להשאיר את לוקאקו לבד. אתה יודע, גם דיאגו סימאונה ואתלטיקו מדריד, ועוד קבוצות אחרות באירופה, כמובן באיטליה ובמקומות אחרים, עושים הגנה ומשחקים בונקר. אבל גם כשאתה משחק משחק הגנתי, אתה צריך לחשוב איך אתה יוצא קדימה, מה אתה עושה. ולמשל, אצל אתלטיקו מדריד תמיד יש את הסכנה, יש לך את הגריזמה ששחק ליד קוסטה או ויטולו או משהו. ביונייטד אתה רואה ששמעיפים כדורים כולם, לוקאקו לבד, שגם אם הוא משתלט, אין לו עם מי לשחק. זה ממש ירידה אחורה הכי צינית, בלי כוונה אפילו לנצל את זה. מוריניו איבד מהעון הפוליטי שלו המון באנגליה, שהיה לו, אתה יודע, על השופטים ועל הציבור, כי מה לעשות, ממש נשחק. ואתה רואה בכל הטבלאות הסטטיסטיות שהמצב של יונייטד, כן, כל האקסג'י והאלה, שיונייטד הוא במקום שני, אבל אם אתה מסתכל על הטבלאות עומק, היא האיכות של הכדורגל שלה שווה מקום שש. חמש, שש, אפילו שש ברוב הטבלאות. עכשיו מוריניו יזלזל והכל וזה. זה אומר כמה דוד דחי השחקן מאוד חשוב. כמה, אתה יודע, מתבססים על הפיזיות במשחק שלהם. ולאורך זמן, מה יש לנו עד צריכה לשאול את עצמה, אם זה לא פוגע? במועדון, עכשיו אני אתן לכם לסיום את דוגמה. אלכס אוקסלד צ'מברלין היה בארסנל, עבר לליברפול, פתאום הוא נהיה שחקן, תחת קלופ, יש לו מוצא, הוא יודע מה לעשות על המגרש, נותן את העונה הכי טובה בקריירה. אלכסי סנצ'ז עבר מארסנל ליונייטד, שהוא כוכב הרבה יותר גדול מאוקסלד, ותראו כמה הוא הלך אחורה. מאמנים, יש חשיבות עצומה במה הם מוצאים מהשחקנים, מה הם רואים בהם, והעובדה שאלכס סנצ'ס כוכב כזה גדול.
אצל
מוריניו בינתיים לא מוצא את עצמו.
בוא נדבר על מאמנים, ואני רוצה לדבר על הבונדסליגה. אנחנו לא מדברים הרבה על הבונדסליגה.
מה אתה אומר, רם?
54, אתה רושם פה פירוט, 54, דקה 54.
אוקיי, אנחנו לא מדברים הרבה על הבונדסליגה, אז בואו נדבר שנייה על הבונדסליגה, ולא דווקא בגלל שהיא מעניינת במיוחד, בייארן מינכן מפסידה אומנם לארבי לייפציג, אבל הם לא...
הייתי בברלין, הייתי שם.
היית במשחק?
לא במשחק, לא, הייתי באופרה של קונגו,
עדיין.
אחרי 90 שנה.
בייארן לא תפסיד את האליפות, בייארן מובלת על ידי יופ היינקס, מאמן ותיק, אולד סקול אמיתי. אבל כשמסתכלים למטה בטבלה רואים את שלקה מנוהלת על ידי ילד בן 32, מהנדס סאונד לשעבר, דומיניקו טודסקו, שאגב זה מצחיק, כי טודסקו באיטלקית זה גרמני, ודומיניקו זה כאילו, זה יום ראשון הגרמני, זה השם שלו. אנחנו רואים את איינטראכט פרנקפורט מנוהלת על ידי ניקו קובאץ', שמתגלה כמאמן מאוד מאוד מוכשר, הופך את פרנקפורט לקבוצה הזה. ארבי לייפציג היא סוג של כדורגל מודרני עם כל מיני שיטות, לא בהכרח קשור למאמן, אבל כן למאמן. אופנהיים, מקום שביעי, על ידי יוליאן נגלזמן, המאמן הכי צעיר בתולדות הבונדסליגה, התחיל לאמן בגיל 28, עכשיו הוא בן 30. אגב, שטוטגרד מנוהלת על ידי טייפון.
טייפון קורקוט.
קורקוט, שהוא גרמני ממוצא טורקי, גם כן צעיר, בן 43, שמצליח לא רע.
הוא החליף מאמן שהיה עוד הרבה יותר צעיר ממנו, הנס וולף.
כן, יותר מזה, כשאנחנו מסתכלים על, אפופו החשיבה הגרמנית על כדורגל והשפה הגרמנית, אז למשל, זלצבורג, יש לה את מרקו רוזה כמאמן, אבל מי שעוזר מאמן שלו זה רנה מריץ', שהוא ילד בן 25, שמה שהוא עשה לפני זה להיות בלוגר. הוא היה בלוגר של כדורגל, נתן כמה ניתוחים מדהימים. ניתוחים מדהימים של זה, והוא עכשיו העוזר מאמן, וככל הנראה הוא יהיה מאמן, הוא ילד בן 25.
ואם הזכרת את זלצבורג, אז גם זלצבורג וגם לייפציג, רק נזכיר, ברבע גמר הליגה האירופית,
נכון.
עוד יכולת להיפגש בסצנריו.
נכון מאוד. אז אוקיי, נכון. הבונדסליגה בעייתית מאוד. בייארן שולטת שם ביד רמה, הקבוצות האחרות כשלו ופישלו וכו'. אבל עדיין אנחנו רואים כמות רעיונות אדירה שנכנסת לבונדסליגה, אגב, אחר כך מיוצאת החוצה, יורגן קלופ וכו', והופכת אותה לדינמית ומעניינת מאוד, גם מבחינה טקטית וגם מבחינת האישיות של של האנשים שם. כמה זה חשוב, דם חדש כזה, רעיונות חדשים כאלה בכדורגל?
מה, זה קריטי. אפשר גם, דיברנו על גוארדיולה, הרי כל הגדולה שלו זה להביא תרגילים מהפוטבול, כל מה שקשור בלהסתכל על אובייקט ולהסתכל עליו מזווית אחרת, מביא יצירתיות, מביא חדשנות. ראם, אני בטוח שבהייטק זה משהו קריטי, אפילו כשאתה מחפש אנשים, אתה תחפש אותם מרקעים שונים. היום כל הזמן מדברים על דייברסיטי. למה כזה חשוב דייברסיטי מעבר לפוליטיקלי קורקט? בדיוק בגלל זה, כי המציאות היא כזאת, אתה חייב כמה זוויות ולא ללכת שבי אחרי...
בשלב מסוים, בוא נגיד, אנחנו מדברים על זה הרבה, אני וגילר, אחד השותפים שלי פה, שהוא הגיע מפייסבוק, שזה מקום שהכי חשוב לו, דייברסיטי הזה, אבל יש את התיאוריה שאנחנו מאוד מאמינים בה, שדווקא בתחילת הדרך, שאתה מקים קבוצה חדשה, שאתה מקים מועדון חדש, סוג של על חורבות של מועדון קודם, דווקא הדייברסיפיקיישן היא לא בהכרח מעלה. אתה רוצה יחידת קומנדו, קטנה, מלוכדת, דעה אחת, מגיעים ליד.
סטייל יופ היינקס שיוביל אותך בבייארן מינכן.
אתה בשלב מסוים לא רוצה דמוקרטיה, אתה לא רוצה ריבוי דעות, אתה רוצה שאנשים ממשקים בין השיניים יביאו, יחזרו עם הגולגולת.
אנחנו כולנו יודעים איך, ידענו לפני, אבל איך בן גוריון ניהל את המדינה בתחילת דרכה, זה רחוק מדמוקרטיה כמו שאנחנו תופסים.
אבל בשלב מסוים, שאתה נהיה ארגון גדול, או קבוצה, או מועדון גדול, אתה כן צריך את זה, כי אם יש לך יותר מדי יסמנים, אתה מגיע למצב של מוריניו כל פעם מחדש. ריכוז כוח במועדון ספורט, אלא אם כן, אתה יודע, זה בדיוק העניין הזה של מלך לעומת דמוקרטיה. מתי מלך זה טוב? כשיש לך את פופוביץ'. בכל סיטואציה, כשיש לך ונגר, מלך זה גרוע.
כן.
אז בגלל זה בדרך כלל עדיף דמוקרטיה.
אגב, גם פופוביץ', שנייה, גם פופוביץ', הוא סופר דמוקרט, כאילו יש לו, והוא מכניס המון רעיונות.
הוא עדיין מלך, הוא עדיין מלך.
בסדר, לא, אבל הוא מכניס את הטורו מסינה, ואת בקי המון, אישה ואיטלקי, ויש לו כל מיני חבר'ה, יש לו אפופו בלוגרים וכאלה, סם פרסטי, שהוא הג'נרל מנג'ר של אוקלאומה, הוא למד אצל פופוביץ' בעצם, והוא מכניס גם כן, הגיוון, כן, הגיוון פה מאוד מאוד חשוב, כאילו, למרות שהוא מלך, המלך מגוון.
גיוון זה רק דבר אחד.
זה עדיין מלך, תמיד, מלך טוב זה מלך שיודע מתי לבזר סמכויות. דמוקרטיה לא נותנת לאף אחד הזכות, אתה יכול לדבר.
מתי אבל הגיוון בא לידי ביטוי? כשיש שיח, כשבאמת רוצים, באמת אכפת לי, אני מבין, וואלה, עמית, אתה מביא משהו אחר, שווה לי להקשיב לך. כשאין את זה, בוא נסתכל לכדורגל הישראלי. כמה פעמים שמעתם מאמן, אגב גם מנהלים, זה אותו דבר, מסיימים את המשפט עם נקודה או סימן קריאה, וכמה פעמים שמעתם אותם עם סימן שאלה, כמה באמת יש את הפתיחות הזאת ללמוד? או, תשמע, אתה לא באמת מבין בכדורגל, בוא אני אסביר לך.
עזוב, בוא להודות...
מה שאמרת במציאות בגרמניה, זה 180 מעלות.
עזוב, להודות, אני לא יודע. אם כמה היה חסר, תראה, בארץ, נגיד ברק בחר אומר, אני לא יודע למה אנחנו משחקים טוב עכשיו, אני אחשוב על זה, אני באמת אין לי תשובות. מוריניו תמיד יש לו תשובות, וגם יש לו תשובות במצבים שהם, אין, אתה יודע, קבוצה לא עובדת, אתה לא יודע למה. אז אתה מתחיל להמציא דברים, שופטים, לא יודע מה.
זה יותר מזה, אני חושב שגם מועדון כמו מנצ'סטר יונייטד, אגב, כמו ביירן מינכן, יש שם מנהל ספורטיבי, כאילו במנצ'סטר יונייטד, שנייה, במנצ'סטר יונייטד אין מנהל ספורטיבי, אין את הדמות הזאת שיגיד למוריניו, תקשיב, חביבי.
עשית פה,
כן, אין את זה. אלכס פרגוסון הוא היה מנהל ספורטיבי, נכון, דיברנו עליו כג'נרל מנג'ר, והוא ניהל את המשחקים, אבל היה לו מאמנים שהוא בחר, הוא בחר את כל המאמנים בכל הגילאים.
הוא נתן להם להעביר לקירוש בחופש מוחלט.
קירוש הוא נתן לו, אגב, בגלל זה
מהחדר שלו
בדיוק, בגלל זה מנצ'סטר יונייטד הייתה כל כך מגוונת מבחינת הטקטיקה, היא נעה בין טקטיקה של 4-4-2 מאוד מאוד פרוע וזה לטקטיקה שמאוד מסודרת של 4-3-2-1 או 4-2-3-1, כאילו כן היה שם גיוון מאוד גדול בטקטיקות וברעיונות.
בגיל מבוגר פרגי נפתח יותר, הרבה פעמים אתה מתרכך בגיל מבוגר.
והוא הכניס צעירים, כן.
לפעמים אתה נהיה יותר נוקשה, זה משתנה.
אז האם אתה יכול לעשות, האם זה קשור למועדון? כלומר, האם זה קשור לחומרה או לתוכנה? בסופו של דבר, שאתה מסתכל על מועדון, האם ביירן מינכן יכולה להיות בעצם מקום שבו יש דיקטטור? אני לא חושב. האם מנצ'סטר יונייטד יכולה להיות כזה? לא בהכרח.
יש לביירן דיקטטור אחד, מלך אחד, ומאוד אוהבים אותו, והחזירו אותו בכל...
גם הוא, אלי אנס, הוא לא דיקטטור. הוא עובד יחד עם קארל היינץ רומיניגה. ואגב, הם מתווכחים כל הזמן.
והם מתווכחים, והם לא מסכימים הרבה.
נכון, אבל תראה את המועדון שמנהלים.
נכון, אבל בסופו של דבר כולם יודעים שאתה יודע, במם סמך השדות קוראים לזה האיש החזק במועדון, אז כולם יודעים שאולי אנס
אבל אני לא חושב, אני לא חושב ככה.
ולא סתם החזירו אותו, הרי.
בסדר, אבל זה לא ככה, כי אלי אנס בסופו של דבר יכול להגיד, והוא אומר את זה הרבה פעמים, אני לא רציתי את זה. עשינו את זה בגלל שהחלטנו את זה. אני לא רציתי את זה. אגב, ואתה רואה את הוויכוח הגדול של ביירן מינכן, איזה מאמנים יביאו. כאילו, הדיבור הוא תומאס טוכל, אבל השאלה, למשל, קארל היינץ רומניגה נורא רוצה ללכת לכיוון יוליאן נגלסמן, להביא איזה צעיר וזה.
קודם כל, בוא נתקן על ביירן מינכן, כי קצת יצא לקרוא את היונגרים.
כן, כן, בוא תעדכן.
אז חסן סליאמיג'י, שזה הדיבור המעניין, מעוניין בפוצ'טינו, מנג'ר של טוטנהאם.
נכון.
וזה משנה בכלל את התמונה, את החשיבה, כי עד עכשיו, אתה יודע, ביירן תמיד מדבר על מאמן, תמיד היה מאמן דובר גרמנית, אפילו טרפטוני שניסה עם הגרמנית, וקורדיולה שבאמת עשה מאמצים.
זה בחירה ממש מעניין, כי פוצ'טינו הוא כזה לוזר ליגת אלופות קלאסי, וביירן, זה בדיוק מה שמעניין אותה.
בדיוק, וזה מאוד מעניין לראות פוצ'טינו, שאתה יודע, הוא אמנם עשה מול ריאל מדריד, אבל בליגת אלופות משהו מעניין, אבל כמו שאתה אומר, הוא מהמאמנים האלה, שאין לביירן מה להילחם בליגה, והוא צריך, אתה יודע, להביא הכל באירופה, אז פוצ'טינו יהיה מעניין, אבל כן, תשמע, פפ גוארדיולה לא הצליח באירופה, והוא פרקס הצליח באירופה.
אוקיי, שנייה, אפרופו.
הכל יחסי, כן, עדיין חצי גמר, כן? עדיין חצי גמר.
בביירן מינכן,
הרבע גמר,
מעריצים ומעריכים ומלאי הערצה לעבודה של גוארדיולה, אפילו שבליגת האלופות הוא לא הצליח להביא להם את
הטוב. פוצ'טינו זה לא גוארדיולה, זה משהו אחר. פפ זה משהו אחר.
אבל פוצ'טינו היום הוא ערך כמאמן השני, אולי אחרי, אחריו, לא, לא מדבר,
קלופ, יש הרבה מאוד שחקנים, מאמנים, סימון,
היום מאמן עולה שבנה מה שעושה בטוטנהאם, רואים את היכולת שלו לעבוד עם צעירים, לפתח שחקנים, ובבארן מינכן רואים פתאום,
מה עוד ולברדה צריך לעשות כדי שנתחיל להתייחס אליו ברצינות?
אגב, זאת שאלה, אתה יודע, בסופו של דבר, בארן מינכן זה לא מועדון שמפתח צעירים, סליחה, כן, נכון, אתה מכניס שחקנים מהאקדמיה וכולי, אבל פוצ'טינו...
יש צד, קימיך,
עזוב, אתה לא, זה לא המקום לפתח בו צעירים.
נכון, אוקיי? נכון.
זה לא המקום נכון. לפתח בו צעירים. ונכון, אתה יכול להכניס צעירים לתוך מערכת שעובדת טוב מאוד, ואגב, ראינו את לאם שהופך לחלק מהמערכת אחרי שהוא היה בשטוטגר, נשלח בהשאלה וכאלה, כן? אז בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על ארגון כמו ביירן מינכן, כן? הם צריכים מישהו שעובד טוב עם ההנהלה. מישהו הזה כרגע זה יופ היינקס.
בהחלט, okay. והיינקס עתידות, יכול, אם הוא רוצה הוא ממשיך עוד עונה, הוא בן 72, והסיפור עם היינקס זה שהוא כנראה, הוא לא באמת נהנה, הוא כן מתגעגע לבית שלו בכפר ליד וולפסבורג,
ליד מינשנגלדבך, סליחה. אבל הוא גר גם בפורטוגל, כאילו אשתו בפורטוגל או משהו, לא? כלומר, הוא יצא כבר לפנסיה.
הוא מאמן צמרת באירופה, הוא גר איפה שהוא רוצה ובאיזה סטייל שהוא רוצה.
כן, אבל תשמע, הוא כל החיים שלו נמצא באותו מקום ליד מינשנגלדבך עם הכלבים שלו ועם אשתו וזה.
סטייל הסוסים של פרגי.
כן. וזה האהבה שלו.
סטייל הכלבים של רוי קין.
או של פקארט.
הוא משחרר רמזים סותרים, שזה, אני חייב להגיד, מאוד טוב, כי העניין בבונדסליגה הרי מת, אז... ובורסת השמות, אמרנו פוצ'טינו, אני חושב שפוצ'טינו לא יאמן את ביירן בסופו של דבר, כי גם לא ייתנו לסליה מג'יץ' קודם כל את הקרדיט בהתחלה. אתה יודע...
מה קרה לתוכל?
וזהו, השאלה הגדולה, מי כן יהיה? ויש עוד הרבה שמות, רלף אזנהוטל שהזכר
אותו. מרבי לייפציג. רבי לייפציג. רבי לייפציג. הוא היה שותה משקה.
רבי ממגנצה והרבי לייפציג. אז אזנהוטל למשל, יש לו הכירות קודמת עם הרמן גרלנד, שהוא דמות אולי הכי חשובה.
אגב, דיברו על נגלזמן במשך שנים.
כן, אבל אזנהוטל עבד איתו בנוער עם גרלנד העוזר הוותיק. והאיש המקצועי כל כך חשוב הזה.
מה עם ז'רדים?
לא, ז'רדים...
כי הוא הוכיח שהוא יכול... לא, הוא מאמן טורנירים טוב.
אגב, ז'רדים, אם אתה חושב על מאמן שמטפח שחקנים...
כדורגל יפה, אסתטי.
אבל זה לא רק כדורגל יפה, זה גם כדורגל... הוא התחיל במונקו, שהוא היה צריך לייצב את המערכת, והם שיחקו את הכדורגל הכי הגנתי...
הכי בונקריסטי מגיל.
והכי בונקריסטי, לא מגיל, אבל...
מגיל, די, שנה לפני כן היה מגילים.
היה, אבל כדורגל הגנתי, כמעט ולא ספגו, ואז על זה הוא בנה מערך התקפי מרהיב, והחליפו לו את השחקנים, כמעט בכל עונה החליפו לו את כל השחקנים, והוא עדיין מצליח. זה רק מראה איזה מאמן ענק הוא, ואני חושב שצ'לסי, ארסנל, ובייר מינכן הסתכלו על ההישגים שלו.
בהחלט, ומה שעושה השנה, אתה יודע, לא מזמן בחרו בלקיפ את ז'רדים, אתה מדבר, אז בחרו בלקיפ את רשימת ה-50 הכי משפיעים, הכי חשובים בכדורגל הצרפתי, או הכי משפיעים, והוא הגיע מקום שני או שלישי, שזה פסיכי לחשוב על זה עם כל האנשים שיש שם. אבל תראה, יורגן קלופ, כמובן גם אופציה מבחינת ביירן מינכן, שהיא אופציה מעניינת שלא מדברים עליה בכלל, כי הוא כמובן בליברפול עכשיו.
הוא לא יעזור את ליברפול לפי דעתי.
אתה יודע, אני כן חושב שיום אחד קלופ יגיע לביירן, אני לא יודע מתי. לוסיאן פאבר, מאמן של ניס, שעושה שם...
שלאנס נורא רוצה אותו, וגם קארל היינץ רומניגה, כאילו יש להם איזה קטע. הוא מאמן שוויצרי ותיק, מוערך, שמה שהוא עושה עם בלוטלי, זה פשוט מדהים. קריסטיאן שטרייך מפרייבורג, הוא לא יגיע. הוא מאמן נהדר, אבל אתה יודע, הוא מאמן...
אגב, ניקו קובץ'.
קובץ' הוא כן, הוא גם אקס ביירן.
כן.
אבל העניין הוא כזה, לאמן את ביירן מינכן, זה שונה בתכלית מכל מועדון אחר בגרמניה. ולא בכדי הדיכוטומיה הזאת שיש לך מאמן בן 72 בביירן, ושאר הליגה מאמנים שיכולים להיות הנכדים שלו. כי אתה צריך למועדונים אחרים כן להביא איזה אקסטרה, כן להביא משהו חדשני, לפתח. אל תשכחו, בניגוד לליגות אחרות באירופה, במיוחד הפרמייר ליג והליגה האיטלקית, הרבה מקומיים.
ניב, מה אתה אומר על בעצם, אתה יודע, על הדיבור הניהולי שדיברנו עכשיו על ביירן מינכן?
אני חושב שמה שהכי חשוב זה אם יש לך דרך. אם יש לך דרך, אתה גם תדע להתאים את המאמן הנכון. אפרופו, נגיד, מה, מכבי חיפה, גיא לוזון, שזה לא התאים כנראה ב...
השאלה אם עכשיו, זה טוב לביירן מינכן בשלב הזה, שהיא לקראת רבע גמר ליגת האלופות, כבר לסגור עניינים, אנחנו זוכרים את עם פאפ סגרו בינואר,
ואז הם זכו בטראבל.
כן.
יו פייגן שטוב בזה.
לגמרי. יכול להיות שהוא עושה את אותה טקטיקה, אבל אולי מעצבן את יו פייגן שהם עוד לא סגרו עם מישהו אחר.
לא, אני מאוד מקווה שהם כבר סגרו עם מישהו עם...
לא, ברגע שהם סוגרים שם, הם אומרים, הם סגרו את פיום הייקנס, שהוא אימן את בייר לברקוזן, שרץ עד נגד האליפות נגד בייר מינכן. כלומר, הם סוגרים את זה מוקדם את הדברים.
להוציא לתקשורת.
לגבי תוכל, אגב, הרבה בבייר לא אוהבים. תראו, תוכל היה לו רעיון השבוע, והוא אמר, בעצם הוא הפיל את התיק על העזיבה שלו, את דורטמונד, על הפיגוע, סיפור של פיגוע האוטובוס, אתם זוכרים? לפני המשחק עם מונקו,
שעלה... כן, כן, זה שניסו לרצוח את כל השחקנים, שעשות שורט על האימור. זוכרים שהיה את זה רק מבני שנה?
המניות של תוכל העונה בעלייה, כי דורטמונד אנחנו רואים איך היא מתרסקת אחרי עזיבתו, אפילו שהיא פתחה טוב את העונה, אבל אני חושב שתוכל לא יגיע, יש הרבה קולות במינכן ש... לא
הם לא אוהבים אותו, ואגב הוא לא הסתדר בהנהלה בפירוסי דורטמונד.
הוא גם אישיות חזקה, הוא גם צעיר, אתה יודע, יש את הניסיון הזה עם הקלינסמן, עם החבר'ה.
אני כן חושב...
שם שכן יכול להגיע, רק שחם אחרון, ולא מדובר עכשיו, יוגי לב. אנחנו נראה מה יהיה אחרי המונדיאל. אבל כמובן okay. נוגעים למאמן שאולי בשלב הזה בקריירה מתאים
אם לך. אנחנו כבר נוגעים במונדיאל, בוא ניגע שנייה בסיפורים עם רוסיה, שבעצם אנחנו שומעים כאילו מאנגליה שהם מאוד כועסים על העניין הזה של להרוג מרגל עם גז.
אבל זה לא רק את המרגל, זה את כל המסעדה ואת הבת שלו ואת כל השכנים.
ובוריס ג'ונסון אמר לארח את המונדיאל היום ברוסיה זה כמו לארח את אולימפיאדת ברלין עם היטלר,
שאגב בריטניה השתתפה בו אז, והיא תשתתף גם, אנגליה תשתתף
כמו גדולים. מה זה תשתתף? תשתתף ותגיד שהיא לוקחת את זה, רק כדי לעוף בשמינית.
הגזמה פראית.
לא, זה הגזמה פראית מהכיוון ההוא, כי אתה יודע בדיעבד מה גרמניה הנאצית עשתה. בתקופה ההיא, אתה לא ידעת, המידע שהיה, אתה יודע, באותו מידע, רוסיה עכשיו, אם היא תפיל פצצת אטום ללבר אירופה, אתה תגיד, האמת שהאנלוגיה הייתה במקום. הטרפת של פוטין, אתה אומר, יש סיכוי שזה יתפתח לשם, אנחנו לא יודעים.
אתה יודע מה, זו נבואה שתקשים את עצמה, אם אנחנו ככה מתייחסים לטרפת שלו.
לא, אנחנו לא יודעים, אין לנו באמת יכולת... שמע, הוא מפעיל, הם רוצחים אנשים בלב לונדון, הם מפציצים בסוריה.
שנייה, יש הומוסקסואלים באזורים ברוסיה, ברוסיה, אני לא מדבר על האזורים שהם לא רוסיה, ברוסיה, שהם נכנסים על פי הדיווחים ועל פי עדויות למחנות עבודה או למחנות מחנות עינויים. אנחנו מדברים והכל נעשה עם מנדט של פוטין. אנחנו מדברים על פשעים נוראים נגד האנושות. עזבו את הפשע נגד הדמוקרטיה, שאין כבר דמוקרטיה שם בהרבה זמן, ואת הפשעים האחרים.
מתי היה? זה מדינה שאף פעם לא היה דמוקרטיה.
היה דמוקרטיה ואז הרוסים, אז הרוסים
דווקא
5% בחיים היה דמוקרטיה ברוסיה.
הם תופסים דמוקרטיה אחרת מאיתנו.
אבל לא, חבר'ה, לא היה שם אף פעם. בוא נעבור הלאה, כמו סין.
בסופו של דבר, השאלה אם אתה מערך מונדיאל במקום כזה, שיש כל כך הרבה מתיחויות אמיתיות, דרך אגב, זה בן אדם שכאילו הורג אנשים וגם משפיע באופן ישיר עם האקינג וכאלה על דמוקרטיות שונות.
אני לא יודע מה נכון לעשות, אני יודע שאם אתה עכשיו מתחיל עכשיו לייצר קונטרה כדי שהוא לא יערך, אתה רק מייצר כאן עוד יותר הסלמה. מה כן לעשות? לאור מה שאתה אמרת, לא שאני יכול לשלוף משהו, אבל זה נשמע לי הגזמה פראית, וזה בדיוק ייצר את ה...
איפה היה בוריס ג'ונסון, סליחה, שרוסיה בשנים האחרונות איכה אולימפיאד חורף, אין טורניר גדול עד המונדיאל, חוץ מהמונדיאל הזה, שעכשיו התארח, שהיא לא איכה, ופוטין קיבל את כל מה שהוא רוצה. למה? כי יש לו כוח, כי יש לו כסף.
חבר'ה, איפה אתם מפעים? אני אומר, הרוסים סיממו את כל הספורטאים שלהם, הרבה לפני פשעים נגד האנושות, הם עושים... סיממו,
המונדיאל הזה, רוסיה, השמיד הצי של מחשבים. שדרכו, סליחה.
לחשתי את זה למיקרופון, אני צריך לצורך את זה למיקרופון.
לא, עדיין, לא יודע. שמע, רוסיה השמידה, צי של, אתה זוכר, אתה באו לחקור אותם.
הם אמרו, הרסנו את המחשבים.
וזהו, אין, עכשיו עשו.
מי שלא הרס זה קטר, ואתם יודעים מה, בואו אני אדבר שנייה.
אבל מה שאני אומר, שזו הנורמה, וככה מקובל, ככה עובדים דברים, עכשיו להתעורר, מה הוא נזכר פתאום?
אבל לפני אם אתה עובר נושא, האובייקט שלנו, פונקציית המטרה, זה ממש לא פוטין. זה מי שקיבל את ההחלטה, פוטין, אולימפיאדות אחרות, כדי שזה יהיה
שם. לא, אבל פוטין שחד, אבל פוטין שחד אותו.
סבבה, אז בוא תתמודד.
לפי פרסומים זרים.
בוא תתמודד, ולכן זאת פונקציית מטרה.
וה2 מיליון דולר שיש בחשבון בנק שלהם.
זה ארגון שמקבל את ההחלטה, ולא פוטין
עצמו. זה מעביר אותי לדיון הזה. האמת היא, כשאנחנו מסתכלים על מנצ'סטר סיטי מול ליברפול, גם בגביע, ואגב, פריס סן ז'רמן מול ריאל מדריד, והיו הרבה משחקים כאלה, אנחנו רואים. אגב, צ'לסי, אנחנו מסתכלים עליהם כבר כ-old school, old money, כן, אבל הם כסף, הם כסף, הם כסף רוסי. יותר מזה, יש כבר דיבור באנגליה על זה שהולכים להחרים את צ'לסי מרומן אברמוביץ', כי רומן אברמוביץ' הוא מקורב של פוטין, ויש שם את המתיחות הזאת, אז כאילו, יש דיבור על זה שצ'לסי בעצם תאבד את רומן אברמוביץ'. כשאנחנו חושבים על הדבר הזה, זה נראה לנו הכי טבעי, זה נראה לנו הדבר הכי טבעי בעולם, שיש מלא כסף ערבי שרוכש מועדוני ענק. אגב, כתבתי על וולפס השבוע ועל הכסף הסיני הגדול שם, שבעצם מעוות לחלוטין את הצ'אמפיונשיפ, ומי שמנהל את זה זה בעצם מנדז.
הוא לא מעוות, הוא יעשה טוב כשהם יהיו בפרמייר ליג.
אני לא יודע כמה,
כי בסופו של אסטון וילה, יש הרבה
דיברתי לא מעט עם ג'יימס מונטגיו, שכתב על הספר ביליונרס קלאב, על המועדונים, האנשים העשירים שמנהלים את הכדורגל היום ואת הקבוצות כדורגל, והוא אומר שבסופו של דבר המטרה שלהם זה להפריד לחלוטין את הקהילה שסביב המועדון, שבעצם גרמה למועדון הזה לקרות, והחזיקה אותו במשך מאות שנים במקרים של אנגליה. ואנחנו רואים שהנכסים ההיסטוריים האלה, המוסדות הנפלאים האלה, שבנו סביבם קהילה והחזיקו סביבם הקהילה, הם בבעלות זרה, ובבעלות זרה שלא אכפת לה מהקהילה המקומית.
למה שיהיה אכפת לרוכש מסין על קהילה בלסטר?
בדיוק, ואני חושב שפה, כשאנחנו מסתכלים על הכדורגל, ולמה הוא קצת, הוא לא קצת, הוא מאוד בעייתי, בהרבה מובנים, כי בסופו של דבר, עד שסי-סיטי משחק על כדורגל נפלא ונהדר, ופפ גוורדיולה אדיר, וקווין דה ברוינה נפלא, והם עושים דברים היסטוריים, אבל בסופו של דבר, הם כלי יחץ לדיקטטורה, שמנהלת קמפיין נגד כל מי שמותח ביקורת נגדה, וזה בעצם הכלי יחץ שלהם.
נכון, אבל...
אותו דבר גם כאן, אתה צריך לפנות לרשות לבקרת תקציבים במונחים שלנו, שמה, איך אנחנו לא גורמים לתהליכים כאלה לקרות? כי ברור שהאינטרסים של החבר'ה האלה עם הכסף הגדול הוא ממש לא הקהילה המקומית. אבל זה לא הם הבעיה. הבעיה זה האקוסיסטם שמאפשר את זה. אותו דבר כמו שמי שאפשר לערך אולימפיאדות במקומות מושחתים. אני לא אשים את המקומות המושחתים. אני אשים את אלה שנתנו
לזה לקרות. אתה כן תאשים שיש לך פחות מה לעשות עם זה. זה ההבדל.
בדיוק. מה
להתלונן רק.
לא, אתה יודע, יש לך מאפיונרים שמשחדים. אתה מבין שאתה צריך משהו בנוגע למאפיה, אבל בוא תתחיל בזה שיש לך את השוטרים שלוקחים שוחד.
בדיוק.
זה מאוד שמאלני מצדך מה שאתה אומר פה.
אני בכנס חירות שבוע הבא, חבוב. השבוע אני מאוד ימני.
אנחנו, אתה יודע, הפוסט מודרנה וכל הזה, אנחנו ברלטיביזם מוסרי, כן? אני מזכיר לכם, סין נערכה ב-2008 כבר אולימפיאדה, והיו הרבה רעש לתת להם לא על כל הזכויות אדם. בסוף אתה אומר, אתה כאיש מערבי ותומך בחופש ודמוקרטיה, שואל את עצמך, עד כמה אתה צריך להתקדם ולוותר למקומות האלה?
סין מבחינת דמוקרטיה...
בשביל לקרב אותם למערכת העולמית...
כן, סין מבחינת... מה שהייתה ב-2008 ומה שהיא עכשיו, זה דמוקרטיה אחרת לחלוטין. כאילו זה לא דמוקרטיה מן סתם. אבל זה מדינה אחרת לחלוטין, וזכויות הפרט שם כן השתפרו. וכן אנחנו... כן, יש דברים נוראים שקורים, אין ספק בכלל, כן? אבל אנחנו כן רואים שלסיני הממוצע טוב יותר בחיים, טוב יותר בחיים, והוא מרגיש חופשי יותר, והוא יכול להשתמש באינטרנט הרבה יותר, ויש
עליו... מותר לעשות שני ילדים סוף סוף.
וגם הדברים האלה. כאילו, אז אתה כן אומר, אוקיי, זה היה כוח חיובי. כן? כשאנחנו חושבים על 1936, והדברים הנוראים שקרו שם, אחר כך...
איזה תעמולה פוטין מפיץ סטרט יהודי משהו
דומה. פוטין
הוא מנהיג אכזר, והוא
דיקטטור,
והוא רוצח, בסדר. להשוות אותו להיטלר, לא.
מה זה?
נצטר לזה בדיחה.
לא, ברור שלא.
אבל כשאתה מדבר, לא, אתה מדבר על פוטין, קודם כל הוא מפיץ אנטישמיות, ככה בקטנה, אתה יודע, אומר, היהודים, אולי היהודים עשו את זה, אין מה להשוות, אבל בסופו של דבר מדובר במנהיג שהרצון שלו, לפי כל הפרופילים הפסיכולוגיים, הרצון שלו זה לפגוע במערב, לעשות נזק למערב, כמו שהמערב, דרך אגב, כך הוא מדבר, כי הוא סוכן קג"ב, כמו שהמערב חיסל את הקומוניזם הרוסי, הוא רוצה לחסל את המערב, הוא רוצה לפגוע במערב ולהשמיד מוסדות, והוא עושה פעולות על זה. אז האם המערב לא צריך להגיד, רגע, מה אנחנו נותנים לו את המונדיאל? המונדיאל זה שלנו, של המערב. הכדורגל
מה זה שלנו?
הכדורגל הוא תופעה מערבית.
תרבו דיון.
אחת עשייתית.
נכון, לא, אבל הכדורגל הוא תופעה מערבית, וכשאתה נותן מונדיאל, מונדיאל זה נכס של 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 המדינות הדמוקרטיות, וזה נכס וכדורגל דרך אגב זה מקום שפורח בדמוקרטיות, ואנחנו רואים למשל את ספרד, ברגע שהיא הפכה ליותר דמוקרטיה, היא הפכה ליותר טובה בכדורגל.
אני מזכיר לכם שדנמרק זכו ביורו רק בגלל שיוגוסלביה לא הגיעה והייתה אמורה להגיע.
השני לארגנטינה עזר דווקא שהדיקטטורה בשביל.
אגב, וזה גם כן סיפור, כן? כי באיזשהו שלב, כן, ברגע שהכדורגל, הפיפה יצא מהידיים של אנגליה, פיפה הגיע לידיים הברזילאיות ולידיים דרום אמריקאיות וכאלה, ואנחנו ראינו השחתה,
השחתה
של הארגון הזה, במשך שנים.
זה מה שאתה אומר פה, זה נכון חלקית, זה תעמולה גם, שבאה ממקומות שהרבה נוח לדחוף אותה, אין ספק שיש דמוקרטיזציה של הכדורגל, מה שקרה, אני אעשה את זה קצר, אבל בעצם גובשה קואליציה של כל של אסיה ודרום אמריקה. דרום אמריקה זה רק 10 נבחרות, אבל אסיה ואפריקה ביחד, יש רוב של העולם השלישי, רק שמה שפחות אוהבים להזכיר בהקשר הזה, זה שהסטנלי ריוס, איך קראו לו, הנשיאים של פיפה אז ששלטו, הם היו עם המשטר של האפרטייד, למשל בדרום אפריקה, מאוד מאוד הגנו עליהם, עשו ועוד דברים, שחלקם גם לא תרמו למשחק. וצריך להסתכל על זה בצורה יותר מורכבת, כי הפתיחה הזאת של המשחק היא כן דבר שקרה בזכות, והבלאטר הוא גם תוצר, הוא המשך של הברית הזאת.
בואו רק לא ניפול לבור הזה של הרעים והטובים.
לא, אנחנו לא...
כאילו, אתם יודעים, פעם
שמעתי... קודם כל, דמוקרטיה זה טוב.
אז פעם שמעתי מנהיג סיני ששאלו אותו...
המפכה הצרפתית.
שאלו אותו, תגיד, דמוקרטיה זה דבר טוב?
מוקדם לקבוע.
הוא אמר, תלוי, לפעמים זה טוב, ולפעמים זה פחות טוב. וזו תשובה שגרמה לי ככה שעה לעצור שנייה, כי זה הפתיע אותי, אני גדלתי, גם אני עדיין מאמין, דמוקרטיה זה דבר טוב. אגב, אמרנו לפני כן בהקמת המדינה, זה לא היה ממש דמוקרטיה, כן? וכאילו, אני אומר את זה כדי לא... לצאת מהתבניות האלה, טוב, רע, זה
לא,
יותר...
לא,
אני,
זה לא עניין של...
בסינגפור אין דמוקרטיה שנייה, ואחלה
זה,
מדינה.
גם הכדורגל זה רק בדמוקרטיה?
שנייה, למה, לא, מה... קודם כל כדורגל פורח בדמוקרטיה, כי כדורגל...
הרבה דברים פורחים בדמוקרטיה.
שנייה, כדורגל בבסיס שלו זה משחק דמוקרטי. בסרביה, שאי אפשר היה לדבר נגד הנשיא, הם השתמשו בכדורגל כדי להביע מחאה נגד הנשיא. כן? ויש עוד המון המון... אתה יודע, למשל בארגנטינה, אפרופו, 1978 זרקו את כל הניירות האלה, מה שהפך לאייקון של המונדיאל הזה, בעיקר כמחאה נגד החונטות. כלומר, הם השתמשו בבמה המרכזית כדי להביע מחאה, ובסופו של דבר גם החונטות נפלו וכו'. אבל כשאנחנו מסתכלים על מונדיאל, על אולימפיאדה, על העניינים האלה, ואנחנו נותנים את זה ככלי תעמולה למישהו שאגב כובש, כן? הוא הולך וכובש מדינות.
והוא מנהל... הזאת לא יכולות להיפגש מרוסיה
ומאוקראינה. והוא מנסה באופן די מובהק לפגוע ולהשמיד את המערב, אז אני חושב שכשנותנים לו את הכלי תעמולה הזה, זה יוצר בעיה מאוד קשה למערב.
אני חושב שאנחנו תמימי דעים בזה. הפערים הוא למי צריך לפנות, וזה לא אליו, זה צריך לפנות למי שנתנו את זה.
בסדר, ואני גם אגיד שהחוכמה של פוטין זה שהוא בחיים, אתה יודע, הוא לא יגיד את הדברים האלה, שאתה בעצם מכניס לו לפה, והעמימות הזאת מאפשרת בעצם להגיד שהוא, בגלל שהוא לא אומר, אני רוצה לזה, כמו שהיטלר אמר, דברים מאוד ברורים והזרה,
לא, סליחה, יש מאוד הבדל. היטלר גם כן לא דיבר, אני הולך להרוג את כל היהודים, הוא לא אמר את זה.
סליחה, אתה יכול אצל היטלר לראות...
רק המופתי שכנע אותו, כן? לפי ביבי.
לא, אצל...
אבל שוב, אתה יודע, יש פה עניין של תעמולה, יש פה עניין של פרופיל פסיכולוגי, ויש פה עניין של מעשי.
סליחה, 36 זה אחרי 35, אחרי דברים אנטישמים שכבר קרו.
ברור. אבל עדיין לא אמרו, קודם כל יש חוקים נוראים ברוסיה, חוקים נוראים ברוסיה, אבל בואו אנחנו נמשיך.
אז שוב, העניין הוא כזה, אפשר להחליט שכל האירועים הגדולים של הספורט, אולימפיאדות ומונדיאלים, יהיו רק במקום, שוב, זו שאלה של כמה אתה רוצה לקרב ולפתוח, זה שיקולים, זה מאוד מורכב הנושא הזה.
אוקיי, יאללה, בוא נסיים את זה. אני רוצה לעבור לשאלות גם כן, אבל לפני
אני אוהב את זה שבדיוק בשבוע שדסקה ואני מקבלים איזו הודעה של 500 מילה מאיזה מישהי עם הרבה הצעות לשיפור הפודקאסט, ואחד ממאה אתם חייבים לקצר את זה קצת, יוצאים לדיון של 25 דקות על פוטין והשפעות המערב. אם אתם לא אוהבים, אל תשמעו.
אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה, ככה אני רואה את זה.
כמו שנבחרת רוסיה, תראה, לא תהיה לו גאווה גדולה.
כי במילא כל הפייסבוק שלכם במימון רוסי, אז מי ידבר שם נגד רוסיה?
טוב, עם זה, אוקיי, NBA, קצת... טוב, יש לך איזה תזה, ניב, על ה-NBA, אני רוצה רק להגיד משהו שפשוט, שוב, דיברתי השבוע עם איזשהו סטטיסטיקאי בכיר, ואמרתי לו שב-NBA השתלטו הסטטיסטיקות המתקדמות על המשחק, בהרבה מובנים שהג'נרל מנג'רים היום הם חבר'ה שחיים את הסטטיסטיקה, חיים את האנליטיקה, ומקבלים החלטות על פי הדאטה. הדאטה מאוד פשוטה, ובגלל זה אנחנו רואים את ה-NBA היום. כמו שהוא. זריקה מ3 היא זריקה יעילה יותר מבחינת תפוקה. אין בכלל ספק, מאחר שכלייה שווה 50% יותר מהכלייה מ2, ושחקן צריך לזרוק רק ב-33% מה3 בשביל להיות יעיל כמו מי שזורק מה2. כאילו...
ואנחנו מגיעים ל-40% ומעלה.
כן. אנחנו, בדיוק, אנחנו מדברים על משחק שהוא הפך לסופר מתמטי, ואנחנו רואים קבוצות משנות את כל הסגנון משחק שלהם בשביל להתאים למציאות החדשה הזאת שמוכתבת על ידי דאטה, אפרופו ביג דאטה והטרה. מה זה אומר, אתה יודע, מה זה אומר מבחינת הכדורסל ומבחינת הניהול של הכדורסל ומבחינת הארגון של הכדורסל, ומה אפשר לקחת את זה למקומות אחרים?
השאלה, לא זוכר כבר איפה, מי יותר גדול, סטפן קרי או מייקל ג'ורדון? כולם אומרים מייקל ג'ורדון, אבל כשחושבים מי משנה את הכדורסל, הסטפן קרי האלה, זה ממש משנה את
הם שינו אולי את הצורה שם המשחקים, אבל ג'ורדן שינה את מידת השפעה ומידת הפופולריות. העובדה שהוא היה אחד האנשים הכי מזוהים בעולם שינתה הרבה יותר את הכדורסל מאשר לקלוע טיפה מרחוק.
התשובה שלי כמובן, ג'ורדן מאמין
את הכדורסל עצמו, את המשחק.
את המשחק, זה ממש שינה את המשחק, כי זה ריווח אותו. זה פתאום מאפשר להרבה מאוד אופציות נוספות. פתאום הדריימונד גרינים האלה, ה-2-0-1, כמה הוא?
כן, משהו כזה.
הוא הסנטר, למה? כי הוא צריך להיות מספיק... זה בדיוק כמו הדינוזאורים שקוראים בעולם הארגוני, שאומרים שהם נכחדו, למה? כי הם לא ידעו להתאים את עצמם למציאות. זה מה שקורה עכשיו. פתאום הייתה לך כתבה מאוד יפה לעידן רבין, המאמן האישי של הכדורסלנים, אחי. הוא בעצם זה שבא ואומר להם, עזבו את התקרה הזכוכית הזאת, אם אתה גבוה זה לא אומר שאתה לא יכול לזרוק משלשות, אם אתה 1.90 מטר וכמה של סטפן קרי ואתה כזה מין צנום, זה לא אומר שאתה לא יכול להיות הסופרסטאר של ה-NBA, ולא סתם הוא עולה עכשיו לגדולה טיפוסים כאלה, כי זה בדיוק מה שאמרתי לפני כן, אנחנו צריכים את החבר'ה שהם חזקים מאוד בתחומי ליבה שלהם, אבל הם גם רב גוניים, שהם שוברים לעצמם את התקרות זכוכית, וזה מאפשר לנו לקבוצה שהיא קבוצה עם הרבה מאוד יכולות, מתמודדת עם הדינמיות, כי בתוכם הם מאוד ורסטיליים. כן. זה חזק.
האם אנחנו, כשאנחנו מסתכלים עכשיו על העונה הזאת, כן, אנחנו רואים את גולדן סטייט, שבהילוך שנים, מקום שני בעונה, הם כנראה לא יגיעו לפלי אוף במקום ראשון במערב, אבל הם בהילוך שני, והם עכשיו משחקים בכל שחקנים שלהם, נחים לקראת הפלי אוף. יוסטון, שהיא תוצר מובהק של אנליטיקה מתקדמת, טורונטו רפטורס, שהתאימו את עצמם לכדורסל החדש, הפסידו עכשיו לברון ג'יימס וקליבלנד במשחק מרהיב של לברון. טורונטו שהשתנתה, מה אנחנו...
נתנה הלילה איזה 79 שקוד בהפסקה.
אז אנחנו רואים שכן, הניו סקול הזה השתלט לחלוטין. מצד שני, אנחנו כן רואים שהניו סקול הזה מוביל לשחקנים כמו אנטוני דייביס, שהוא שחקן ענק בגובה הזה, והוא עשה כמה קרוס אוברים נגד בוסטון השבוע, זה היה ביום ראשון, שאתה פשוט אומר, בוא'נה, מה זה, אלן איברסון.
לא, אנחנו מסתכלים פה על שחקנים שהם גם פריקס,
יאניס, אל תשכח.
שהם גם אתלטים על, וגם הכדורסל שלהם הוא מטורף. מהבחינה הזו, היה איזה דיון השבוע ברינגר על לוקה דונצ'יץ', ואתה אומר, שמע, הוא לא אתלט על. זה מעניין לראות אם שחקן כזה שהוא לא אתלט על יכול לפצות. כי גורן דרגיץ' לגמרי שם, גורן דרגיץ',
גורן דרגיץ' שעבר NBAיזציה,
גם מרגסול, גם מרגסול שאני זוכר אותו ביד אליהו, שמנמן איזה פאק.
אז אני חושב שגם לוקה דונצ'יץ' עם המאמנים, ויש היום הרבה מאמנים, המאמני כושר וכאלה, במאמנים של ה-NBA, לוקה דונצ'יץ' יהפוך לשחקן הרבה יותר אתלט.
אני רק אומר, אני רק ממשיך לנקודה שלך, שאתה רואה פתאום שחקנים, פעם שקיל אוניל היה עושה קוסט טו קוסט, ותפסנו את הראש. אמרנו, מה זה סנטר שעושה? זה היה תופעת טבע. היום, סנטר שלא מכדרר, סנטר שלא יודע לעשות מהלך כדי לפנות את עצמו, אתה אומר, טוב, בוא, הוא נכס, בוא נעביר אותו הלאה לאיזה קבוצה.
בוסטון סלטיקס, מי שמוביל את ההתקפה שלהם הרבה פעמים זה אל הורפורד. אל הורפורד שמוביל את ההתקפה.
אבל תראה, הרבה פעמים אתה מנסה בכדורסל מה שעושים מאמנים.
בקליבלנד זה קווין לאב, כן.
מנסים ליצור מסמץ שחפש את היתרון שלהם, ושיש לך כמובן את האפשרות הזאת לשחקן גבוה מבחוץ. זה, כולם הבינו שזה נכס גדול. אגב, ג'ף סיקמה, היו הרבה שחקנים גבוהים עם שקליים בחוץ, בילמביר ועוד, גם כשגדלנו. היום, כמובן, זה הכל השתכלל. ואני חושב שב-NBA היום גם מסתכלים בהיבט הפיזי על העומס הגדול. ואתה יודע, חושבים גם איך, איזה סגנון יכול להתאים בשביל מה שנקרא לחלק את העומס. כי אתה לא רוצה משחק בפול כוח, אתה יודע, כמו שהפיסטון זה. אתה צריך בסופו של דבר להגיע אחד לפלייאוף. עכשיו, אמרו פעם שאתה לא יכול לנצח בסגנון הזה, בפלייאוף, בסגנון הקוסט טו קוסט הזה, ודברים השתנו, כי הבינו...
המבחן יהיה השנה עם יוסטון רוקטס.
בדיוק. יוסטון, המבחן שלו זה הפלייאוף.
נכון.
מבחינתי, פחות מעל... אתה יודע מה? מה יהיה מול גולדן סטייט?
מייק דנטוני אמר, השבוע ג'יימס הארדן זה השחקן ההתקפי הכי גדול שאני ראיתי בחיים שלי. כמה אתם מסכימים עם זה מ-1 עד 5?
אני לא מסוגל, אני רואה המון...
יש אפס?
אני לא מסוגל לראות אותו. אני אגיד לך את האמת, באסתטית, אני לא אוהב את השחקן הזה.
אתה לא אוהב זקנים? אתה לא אוהב...
לא, זה כדורסל מכוער.
תראה, אחרי מה שראיתי בברלין, אני יכול להסתדר עם הכל, אבל אני אגיד לך משהו על...
אמר והמשיך הלאה.
טוני ברן זה...
כן, כן, לא, וואו.
אבל ברלין, אסרח.
בלבלנו את...
כן. איך פרן הגיע לפה?
איך הגיע? לא,
אבל... ארדן, לא אסתטי, זקנים, מצטער, חזרנו.
ארדן, נחזור לארדן. הוא שחקן, הוא בלתי עציר, אבל המשחק הזה, זה לא כדורסל. אתה יודע, אותי לימדו שהכדור עונה יותר מהר מהשחקן, שאתה מכדרר והנעת כדור מהירה, זה המשחק האידיאלי. אפילו פופוביץ' בשנים הטובות בסן אנטוניו הייתה הנעת כדור מדהימה.
מה זה? זה עדיין יש את הנעת כדור.
כן, אבל סן אנטוניו כבר קצת בירידה, למרות התקופה האחרונה.
הוא די משחק עם שחקנים. סן אנטוניו משחקת עם שחקנים, שאנשים שמבינים כדורסל וחיים כדורסל, אומרים, רגע, מי זה? והוא מצליח עם זה. אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע, זה לא...
אבל בסוף שאתה הולך עם
השיטה, אתה יודע מה, כשאני מסתכל על גולדן סטייט מול יוסטון, וזה יהיה דיון מאוד חם כשאנחנו עכשיו נכנסים לפלייאוף אותו. גולדן סטייט יש להם שיטה, ובמערך בשיטה הזאת לשחקנים יש מקור מאוד גדול וחזק, אבל השחקנים מבינים שהם חלק משיטה. ביוסטון השיטה זה ג'יימס הרדן וקריס פול, ואתה רואה הרבה משחקי בידודים שג'יימס הרדן
הם
מבריק בזה.
הם הפרימו את רימונד גרין עליו, אתה תראה, ועוד אפילו הביאו דאבלים.
ויהיה לך, והשאלה היא כמה אתה תלוי בסופו של דבר באדם מול השיטה.
ובזה, אם ניקח את קווין דה בריינה, מה שאמרת לפני כן, שלדעתך מנצ'סטרית מאוד תלויה בו, זה ההבדל הגדול.
הוא קרי וארדן זה סלח אולי.
כי אם דה בריינה לא יהיה במשחק, ההשפעה של זה לא תהיה אותו דבר כמו מה שעכשיו הזכרת במשחק כדורסל. כי יש כאן את ה...
קודם כל זה 5 וזה 11, אתה יודע, כאילו זה קצת משחק שונה.
נכון, אבל יש את המכניזם שהוא גדול מסך חלקיו, וזה משהו דבר. עכשיו, אם אפשר עוד משהו להגיד על מה שהתחלנו לדבר, על השחקנים שהם ורסטיליים, שהם יודעים לעשות גם וגם וגם. תראו, משהו מאוד יפה קורה, בוא נעשה גזירה אחורה. כדי להגיע למצב שיש שחקן שיודע לגם וגם וגם, בוא ניקח כדורגל, אז זה לא אתה עכשיו מהיר, תהיה על הקו, ומילדים עד בוגרים אתה רץ על הקו. לא. בוא תחווה את המשחק, עכשיו תהיה קצת בלם, תהיה קצת במרכז ה... אפילו אם אתה שוער, תהיה קצת בלם כדי שתראה מה זה לקבל את הכדור עם הגב למשחק.
דניס ברקה בגיל נוער, או גיל טיפה לפני נוער, טרום נוער, הורידו אותו לעמדת המגן הימני.
למה?
לדניס ברקה, בשביל שקודם כל יעמוד בקשיים של... הנה, הורדנו אותך, הנה, תלמד. כן, אגב, ואלכס פרגוסון היה עושה את זה הרבה במנצ'סטר יונייטד. בשביל לבדוק ולתת טראומה לילד, כאילו לחשל אותו במובן הזה, וגם בשביל שילמד מה זה תפקיד של מגן ימני, או מה זה תפקיד של שחקן שהוא...
עכשיו, זה הסיפור של המועדונים הגדולים. כי במועדון גדול, כשיש מנהל מקצועי, שרואה מעבר לעונה הראשונה, ומעבר למאמן שרואה את המשחק הבא, הוא זה שיכול לקחת את הילד ולהעביר אותו מסלול של חוויה ולמידה הרבה יותר עשירה, כי לשם זה הולך, כי השחקן צריך אחר כך להיות גם וגם וגם. ועם כל הכבוד לכל האנשים שאומרים, בואו ניקח את הילד וניתן לו גם מנטלי וגם פיזיולוגי וגם פסיכולוגי וגם וגם וגם, זה על הכיפק, זה לא דומה למערך קבוצתי שמאפשר לשחקן את הלמידה הרב-גונית הזאת. ולשם העולם הזה הולך, אותו הדבר גם בארגונים עסקיים. הרי מה הביקורת עכשיו למשרד החינוך? מספיק כבר עם הלשנן הזה, זה לא מוביל לכלום, כי בסוף הם מגיעים לראיין למבחן והם לא מצליחים לעבור אותו, כי הם לא מראים יכולת של חקירה. אנחנו מחפשים את הילדים שיודעים, את הילדים, לחשוב. את המבוגרים שיודעים לחשוב. זה הדבר המשמעותי, ואותו הדבר גם בכדורגל, זה תהליכים מקבילים מאוד מדהימים שמאוד השפיעו על כל תהליכי למידה, על משרד החינוך, או על מנהל מקצועי במועדון ספורט.
אוקיי, בואו נעבור לשאלות,
בגלל שאנחנו... תראה לך את ברקאם גומר מגן ימני אצל מוריניה.
כן, הוא היה אומר, זה לא, אני לא אוהב את הברקאמפ הזה, שהוא לא נותן הכל מעצמו, אין לו קלאסה.
מה זה הקפצה הזאת? למה אתה לא עושה את זה פשוט? למה אתה לא מוסר אחורה, שאתה ברחבה? מה נסגר?
כן. מזל שברקאמפ גדל אצל לואי ון חל באיזשהו מקום.
אבל אני חושב, אתה יודע, בהקשר הזה אנחנו צריכים לא לזכור.
יוהן קרויב וזה.
להזכיר את ברסה, שאתה יודע, אנחנו... הייתה אנטיטזה, אתה יודע, בפיזיות, כל הננסים האלה, הגמדים של ברסה, שהדהימו בשנים ההם של גוארדיולה וגם לאחר מכן, וגם שברו תפיסה, להרבה אנשים, יש בין הפיזיות לכישרון, ומה מנצח, אתה גם...
עשיתי את הכתבה הזאת.
אני חושב שאתה כתבת על זה אפילו מאוד יפה. כן, אז ברסה שינתה שם, וזה מה שיפה בספורט, שמשנים פיזיות.
בוא נעבור לשאלות, בגלל שאחר כך התלוננו שאנחנו יותר מדי זמן. אז אנחנו נשאל את השאלות ממש ממש לאט. דניאל שואל, דניאל ברקלי, דניאל ברקלי, יאללה, שואל את ניב, האם הוא מייעץ לקבוצות לשלב במחלקת ילדים, סלש נוער, אנשי חינוך או מאמנים בעלי אוריינטציה חינוכית?
טוב, נו, זה ברור מה אני אענה.
אתה תענה?
ברור שכן.
למה?
שתי סיבות שקופצות לי. קודם כל, מועדון הוא לא רק משחק כדורגל, הוא גם אומרים, קבוצת הנוער הכי גדולה, אם זה מועדוני כדורגל, בלה בלה בלה, ברור, זה צד אחד. צד שני, זה ממשיך את מה שאמרנו לפני כן, לכמה שיותר להכיל זוויות נוספות, יעשה רק טוב.
סבבה.
לא להתלב מזה יותר מדי. אפרופו, ראם, שאתה אמרת שהם מתחילים עכשיו איזה סטארט-אפ, לא כדאי, דייברסיטי זה לא תמיד טוב, אבל בוודאי, כן, הם מביאים גישות שונות.
אורי קולס. קולס. מהם הדברים הדומים בין חברות הייטק לקבוצות ספורט, והאם יש ביקוש לתפקידו בארץ, או שרוב הקבוצות מונעות מהסקנים שלא מעוניינים בכך?
האם יש ביקוש לתפקיד, מה זה?
לתפקיד שלך, כאילו. ליועץ ארגוני בספורט, ספורט? כן.
בארץ. אני חושב ש... ככה, אני חושב שהספורט עבר שינוי בעשר שנים האחרונות, ויש יותר הבנה לגבי ההיבטים המנטליים, והורים יותר ויותר פסיכולוגים של הספורט נמצאים שם.
איתן עזריה, בהפועל באר שבע, תראה, אני הזכרתי את הפועל באר שבע.
אני לא יודע אם שמת לב, אבל הזכרתי את הפועל באר שבע בין לבין, דיברת על כלבים, ודיברתי על פקארט, אז יש צ'ק על זה, אפשר להמשיך.
אז איתן עזריה הוא אחד מה, והחבר'ה בהפועל באר שבע יגידו, הוא אחד מהאנשים הכי חשובים בקבוצה הזאת, הוא מאמן מנטלי, ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים על הפועל באר שבע, שהם מגיעים לאיזה סוף מסלול כזה מבחינתם, והם עדיין מקום ראשון, והם עדיין grinding out את התוצאות, זה הרבה בזכות איתן.
אז אני חושב שאני אישית, כן, נדבר עכשיו ברמה אישית, אני יותר ממקם את עצמי ברמה של מאמן צפונה, פחות מאמן והשחקנים, וגם יש הרבה פסיכולוגים של הספורט שגם הם תופסים תפקידם, לא בהכרח דבר עם השחקנים, כי זה המאמן צריך לעשות, ויותר להיות הקולגה, יש חשיבה למאמן. אבל אני חושב שאני מתחיל להרגיש בשנה פלוס האחרונות, שמועדונים מבינים שהם ארגונים, וארגונים הם צריכים את ההיבט הזה, היבט היותר, תקרא זה סוציולוגי, היבט יותר שהוא מערכתי, רואה את כל הארגון, ולכן אני בוודאי, אתה, זה, אני, אבל אני מוטה, כן? אני חושב שהם חייבים את זה, אני מתחיל להרגיש מהשטח שהם מתחילים להבין מה אני מדבר.
אוקיי, החבר רועי זגה, מה הוא חושב, אתה כאילו, על ההתנהלות של טביב בביתר, האם שווה להיכנע לניהול כזה, בתנאי שהקבוצה מצליחה, כובשת ללא הפסקה ונמצאת בצמרת הגבוהה?
אוקיי, כאן גם מה שאמרנו לפני כן עם רוסיה, אני חושב שצריך לפנות את האצבע המאשימה לא לטביב, צריך לפנות את האצבע המאשימה למי שנותן לדבר הזה לקרות, כמובן שזה בעיניי נראה פסול. אני כן חייב להגיד שזה מאוד מעניין לעשות ניתוח של מה שגורם לו להצליח, שימו לב, זה לא הצלחה רגעית, זה כבר ממשיך.
הוא מבין כדורגל ברמה מאוד גבוהה. את הכדורגל הישראלי, נגיד את זה ככה.
אני לא אכנס לשמות, אבל מישהו שאני מאוד מעריך בא ואמר לי, כי שאלתי אותה, זה מאוד מעניין אותי, איך זה מצליח לו? הוא נתן לי את ההשערה, שדווקא בגלל שהכדורגלנים מבינים שזה עכשיו הכל תלוי בהם, אז הם לוקחים יותר אחריות. כלומר, דווקא ממקום של סגנון שמקטין, שדורסני, בתכלס, הכדורגלן מבין, זהו, זה אני עכשיו, זה תלוי בי, ואתה רואה את השחקנים, ככה תיטאי שכטר לדוגמה, כמה הוא עכשיו מרגיש גדול.
הוא בוס.
כן, הוא הבוס, כי הוא מרגיש, אם לא הוא, מי כן?
כן.
ולכן זה בהפוך על הפוך, אולי חלק מהתשובה ללמה העסק הזה מצליח.
באיזשהו מקום, באנגלית יש את המילה empowerment. כמו לתת כוח לעצמה, כן.
עכשיו זה לא שטביב רוצה להעצים, זה יוצא ככה.
כן, יוצא שטביב מעצים. אגב, אני חושב שיש משהו בכדורגל הישראלי, ודיברתי עם כמה אנשים, למשל על הפועל קטמון, שאני לא מצליח להבין, אתה יודע, עם התקציב שיש להם והתמיכה שיש להם, הם צריכים כאילו להיות כבר בליגת העל, כן? ואני מתווכח איתם הרבה על זה. ותמיד אומרים לי, אנשים שעובדים איתם או מולם, או לא ספקים, אבל חבר'ה, גם סוכנים וגם כאלה, אומרים לי, אין להם ארס. אין להם מישהו שיגיע, וזה מה שצריך כאילו בכדורגל לסיים, אין להם מישהו, יאללה, אין להם את זה. בהרבה מקומות, אני מאוד מסכים עם זה. צריך את את הבן זונה, כן, שידע לחתוך את הדברים, ידע להעיף את השחקנים, ידע להזיז את השחקנים. יכול מאוד להיות שלמכבי חיפה חסר את זה כרגע. ויכול מאוד להיות שחסר את זה גם למכבי תל אביב, כן? אבל צריך את המניאק הזה. וטביב, במובן הזה, הוא מספר אחת.
אבל בוא לא ניפול גם כאן לדיכוטומיות של שחור לבן.
זה לא שחור לבן, זה ההפך. אני דווקא מדבר על הארסיות הזאת כמשהו מאוד חיובי בכדורגל הישראלי.
אבל בוא נקרא לזה קילר אינסטינקט. אתה לא חייב את מה שנלווה לארסיות, כשאתה אומר את המילה ארסיות, זה כל הדברים השלילים.
יש הרבה דרכים להצליח, זו דרך אחת.
כדי
נכון, בסדר.
לשייטת, בוחרים את הטובים שבחורנו.
הכדורגל הישראלי הוא לא שייטת.
אבל, נכון, אבל...
תביב ליונייטד.
אבל
אנחנו... שואו, גיוני.
שמע, הוא באמת.
הוא ומוריניו, וואו, איזה צוות.
חבר'ה, יונייטד מוכנה ללוסון. לא לתביב.
יש לי הרבה מה להגיד על... לקראת, איך שהוא מנהל כדורגל הכי טוב.
יש לי הרבה מה להגיד על הכדורגל הישראלי, זה לא שייטת. לא שאני מתווכח עם זה, אבל אנחנו צריכים ללכת לשם.
גם אני מסכים. אוקיי, נועם וקרת. וקרת? נועם וקרת. נועם, תגיד איך אומרים את השם שלך.
וקרת.
לא. וקרת? לא יודע. וקרת? האם הוא עושה שימוש, האם הוא עושה שימוש בשאלוני אישיות, / שאלונים אחרים, כחלק מהעבודה שלו? איך הוא רואה את מהפכת הדאטה בספורט משפיעה על העבודה שלו?
כן, יש נגיד שאלון אחד שאני משתמש, לא ניכנס לפרטים, אבל... בלי יותר מדי להיכנס להלאות, אבל בגדול אני מנסה להראות את הפערים בין כמה שהשחקן מבין מה היעדים שלו וכמה המאמן חושב שאלה היעדים שלו, ואחרי מניפולציה, כלומר אחרי התערבות, אנחנו בודקים את זה מחדש ורואים משיפור, כדי שיהיה יותר מתאם כאילו תמימודים בין המאמן לשחקן לגבי היעדים. אז כן, בטח, זו דוגמה לשימוש בשאלונים.
ודאטה?
מה הכוונה?
כאילו, האם אתה רואה את מהפכת הדאטה בספורט משפיעה על העבודה שלך?
כאמצעי.
אוקיי. עודד דינר, או דינר, או דיינר. מה השלב הנכון לארגן? חבר'ה, תגידו איך אתם אומרים את השם שלכם, כי אני רוצה להגיד אותו נכון. מה השלב הנכון לארגון, קבוצה או חברת הייטק, להיפרד מהמנכ״ל, / מנג'ר, / מאמן, כשהתוצאות לא משביעות רצון? שאלה טובה.
המאזין מרק צוקרברג נמצא על הקו איתנו.
טוב, אנחנו יודעים שכשאנחנו נוטים מהר מדי לפטר מאמן, בזה אחרי זה, זה לא מוביל לתוצאות. הרבה מאוד מחקרים באו ויראו את זה. זה מאוד תלוי, נגיד בחברת סטארט-אפ. הרבה פעמים קורה שמייסד חשב על
רעיון. אגב, ההפך, בהרבה פעמים כשמפטרים מאמן, אז כאילו אולי אחרי עלייה קטנה חוזרים לאותו זה.
נכון.
כן, זה כאילו הדאטה הגדול מראה לנו.
כן, אבל אם אתה מריץ קו רגרסי, אתה רואה שבטווח הבינוני ארוך, זה לא...
אגב, גם בכדורסל וגם בכדורגל, זה אותו דבר. השחקנים לא הופכים ליותר טובים ממאמן חדש ב-77% מהמקרים.
כן.
כן, זה פשוט קראתי את זה עכשיו. כן.
אז זה מאוד תלוי. נגיד, מה שתחלתי להגיד, חברת סטארט-אפ, שהמייסד בא והראה משהו מאוד יפה, אבל אין לו יכולות ניהול. כאן זה המקום לבוא ולעשות את השינוי. כלומר, זה לא ששינוי זה לא טוב, נהפוך הוא. גם השאלה איזה שינוי עושים, ואיך עושים את השינוי הזה. כי אם אתה מביא מאמן שכן יותר מתחבר ל-DNA של המועדון, בוודאי שזה טוב, וזה גם יכול להיות באמצע השנה, וזה גם כן יהיה בסדר גמור. אבל בקיצור, אין איזה תשובה.
זה, בוא נגיד, אני אענה בשבילך, זה הרבה יותר מורכב מהחלפת אדם אחד. כשיש כישלון, אז צריך לבדוק את המערכת. יכול מאוד להיות שיבדקו את המערכת ויגידו, טוב, הבן אדם הזה ספציפית לא מתאים בתוך המערכת הזאת, צריך להחליף את הבורג הזה.
אתה יודע, יש דימוי שאני מאוד אוהב להשתמש בו, שמה זה ארגון? תחשוב שכל מה שיש כאן בחדר, השולחן מחובר בחוט לכיסא, שמחובר בחוט לטלוויזיה. עכשיו, ברגע שאתה מזיז דבר אחד, אז גם הדברים האחרים משתנים. זה ארגון, אז זה לא נקודתי, אתה עושה משהו, זה פותר, לא, יש לזה השלכות. שאנחנו אפילו לא יודעים מה יהיה כיוון.
וזה מחבר אותנו לשאלה של יוחאי שטנצלר, מהזווית. אגב, כשחושבים על תוכן גולשים וכזה, אז הזווית זה אחלה תוכן, הם מייצרים דברים נחמדים מאוד. שאוט אאוט להם. יוחאי שואל, מה הוא היה משנה, / מייעץ למכבי חיפה, לעשות ברמה הניהולית ארגונית, ולא בהכרח המקצועית?
טוב, זו שאלה טובה, כי... יש איזו תשובה שפרסמתי אצלך לפני יומיים שלושה. אז אפשר לקרוא, אבל בגדול, אם אני מנסה לתמצת, אני חושב שהם פועלים שם בעוד מאותו הדבר, מנסים עוד שינוי ועוד שינוי, וזה לא מוכיח את עצמו, כשמה שבבסיס של זה, זה לדעתי הפרדיספוזיטה שלהם, האופן שהם תופסים סדר ושליטה. אם אני אבוא ואני אשנה, אם אני אבוא ואני אחליף, זה נותן לי את המקום של השליטה, וזה לא מייצר את היציבות שאנחנו רוצים. אגב, התחלנו לדבר על זה קצת לפני כן, יום שישי האחרון, לפני המשחק בקריית שמונה, הם החליטו לפרסם את ההרכב לפני. זו דוגמה קטנה, אבל היא מעבירה את המסר, אני חושב בצורה די יפה. אם הפרדיגמה שלי זה של אני עושה הכל כנגד, כדי שדברים לא ידליפו לתקשורת וכו וכו וכו, עכשיו אני בא, וזה מייצר אצלי בלגן, כי שחקנים מדליפים, מה שעכשיו הם עשו, דווקא ביום 60 פרסמו את ההרכב, הם נטרלו את כל הבלגן שזה מייצר, וגם זה ממקום של קבוצה מובילה, של זה הרכב שלנו, אתם הקבוצה הקטנה, תצטרכו להתאים את זה אלינו. זה שינוי של פרדיגמה, זה שינוי של חשיבה. הדוגמה היא דוגמה קטנה, אבל אני חושב אם הם ילכו בכיוון הזה, זה יעשה להם טוב, ולדעתי עד כמה שהם מצליח לקלוט את מועלך מהצד, נראה לי שהוא מאוד מבין את הסיפור הזה, הוא יודע על הנרטיב הזה של לייצר שליטה דרך החלפות והבלגן הזה, זה לא עושה טוב, ראו חלון העברות בינואר שהוא לא עשה יותר מדי, הוא גם מצהיר על זה שהוא גם לא יעשה יותר מדי בקיץ, משהו שם צריך להשתנות באופן שתפיסה שלהם את השליטה, בקשר שלהם עם התקשורת, זה כבר סיפור אחר, אבל זה יושב על זה.
אוקיי, ניר נווה, הייתי שמח לדעת את הפעילות שהוא מבצע עם הקבוצות, סדנאות, שאלונים, הפקות לקחים ולמידה, ייעוץ אישי, כמו כן, האם ובאיזו מידה נעשה בכדורגל שלנו שימוש באנשי מקצוע כגוני, יועץ ארגוני וזה, בוא תענה בקצרה על...
אוקיי, אז יש, נחלק את זה כמה מרמות, יש את הקורסים, אז אם זה תוכנית למנהלים ספורטיביים שבזמנו הייתה, כתוכנית, אם זה הרצאות בקורסים שונים למאמנים, מאמני נוער, מאמנים בוגרים, אבל זה כאילו במבט על. יש גם, לא דיברנו על זה, אני מנהל את הפורום מנכלי איגודי ספורט. אנחנו מדברים הרבה כדורגל כדורסל, מבחינתי ספורט זה הרבה, מבחינתנו, זה הרבה מעבר. אז יש גם את האזורים האלה של פורום, שבעצם פעם ראשונה, מאז קום המדינה, כמו שגילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי, אומר, שכל מנכ"לי איגודי הספורט, גם האולימפי וגם הפאראולימפי וגם הילד הלא אולימפי, נמצאים ביחד. בקיצור, יש את העולמות האלה ששם אני נמצא ומנסה לתרום מהידע שלי. ברמה של הליווי של המועדונים עצמם, אז הרבה פעמים זה מגיע, אם זה איגודים, זה מגיע עם מנכ"ל או יושב ראש, שביחד אנחנו חושבים על דילמות ניהוליות שלהם, אם זה בתוך ההנהלה, אם זה איך לפתח את האיגוד, לדוגמה. וברמה של מועדונים, אז זה כמו הדוגמה שהזכרתי לפני כן. כלומר, איך לייצר תהליך של למידה והתפתחות של הספורטאי, מה תפקידו של המנהל המקצועי, מה ה-DNA של המועדון, מה הפרופיל של השחקן שרוצים, ואיך כל המערכת הולכת לכיוון שבסופו של דבר מכשירים לבוגרים שחקן לפי הפרופיל שמתאים למועדון, או שהאסטרטגיה השונה של למכור שחקן, ואז ההתנהלות היא אחרת.
כן, אסף שטנגל, דש. אז הוא שואל, הוא קודם כל, דש חם, טכנולוגיה וספורט, מה לפי דעתו המוצר הטכנולוגי הבא שיכבוש את השוק? אחד שכבר קיים ועדיין לא כבש, והשני שעדיין לא פותח, אבל לפי דעתו צריך להיות מפותח ויצליח.
אוקיי, אז אני אענה קודם כל, גם לפי השאלה אני מבין שזה יותר לעולמות של פרפורמנס, כי בטכנולוגיה של ספורט יש גם עולמות אחרים, פאן אינגייג'מנט וכן הלאה. אני חושב שאסף התכוון לפרפורמנס וגם אותי זה יותר מעניין. לדעתי, זה ילך למקומות הקוגניטיביים. אוקיי. עכשיו אנחנו כבר שמה, אינטליג'ים וכן הלאה, לדעתי זה הולך לשם.
אוקיי, אמיר ברמן, בכמה קבוצות ספורט שהוא עובד בהן קיימת אסטרטגיה שבה הוא צריך לתמוך ולעבוד לפי, ועל ידי מי מכותבת לו אסטרטגיה? בעלי, מנכ"ל, מאמן, האם הוא יכול לתת דוגמה קונקרטית לאסטרטגיה כזאת? למשל, קבוצת ספורט שרוצה לקדם 5 שחקנים מתחת לגיל 23 כדי להוזיל את הסגל ולהשביח אותם למחירה. קיצר דוגמאות, תודה. תן דוגמה אחת.
דוגמה אחת. זה לא בדיוק אסטרטגי, זה DNA. מועדון שמגדיר שה-DNA שלו זה אגרסיביות חכמה בכדורסל.
איזה מועדון? אתה יכול להגיד? או שיש חיסיון?
מעדיף לא להיכנס.
אוקיי.
לא חושב, זה כזה דרמה, אבל מעדיף שלא. ואז, מה שהזכרתי לפני כן, כאילו מפתחים את השחקן לאור הסיפור הזה שלו, הוא צריך להפגין בסוף אגרסיביות חכמה, גם המאמנים, גם תהליכי הערכה של המאמנים, המדדי הערכה של המאמנים, הם לפי הנרטיב של אגרסיביות חכמה, כי הוא צריך לפרוט את זה, אני לא אעשה את זה עכשיו. אז הנה, זו דוגמה למשהו, אבל אם הוא, לגבי השאלה, מעט מדי מדיניות מספיק ברורה, אני יכול להגיד מארגונים עסקיים ששם אתה קשה לך למצוא ארגון בלי אסטרטגיה ברורה, פער מאוד גדול בין האסטרטגיה לבין היישום בפועל.
ארז וואנג, שזה לא השם שלו, אבל... זה לא נראה לי שזה השם שלו, אבל ארז, תגיד מה השם שלך בפרטי, ואתה בטח רץ עכשיו, אז בהצלחה. הרבה חברות הייטק מנסות בשנים האחרונות ליצור שיוך בין העובד לחברה, מהצעת הרבה פעילויות במשרד ומחוץ לו, ועד להצעת אופציית כתגמול על נאמנות. בקבוצות ספורט לעומת זאת נראה שבשנים האחרונות הזהות בין השחקן למועדון הופכת ליותר ויותר חלשה. האם הוא מסכים לקביעה הזאת ומה ההשלכות שלה על ספורט?
קודם כל עושה שכל מה שארז אומר. כלומר, אנחנו רואים את הספורטאים רצים מקבוצה לקבוצה ופחות יש את השייכות של אותו שחקן בית. זה גם בעולם שלנו כבר הופך להיות פחות ופחות רלוונטי, ריאלי אפילו. מה החלק השני של השאלה?
אז אתה מסכים עם זה? מה ההשלכות על הספורט?
אני חושב שברמת הקהילה, כלומר ברמת האוהדים, יותר קשה להתחבר למשהו שהוא כל הזמן משתנה ואתה לא מוצא את עצמך שם. בטח לא שחקני בית שגדלו מבתוכו, אז מן הסתם זה מאוד משפיע.
זה חלק ממה שדיברנו עליו מקודם, שהמוסדות האלה, המוסדות הקהילתיים האלה הופכים לחברות, וההשלכות יהיו השלכות. מאור כהן שואל...
אגב, אבל זה גם תלוי, אני מחבר למה שאמרנו לפני כן, ביכולת של מחלקת הנוער לתפקד בצורה נכונה. כי אם היא תתפקד בצורה נכונה, היא תצליח לעלות שחקנים, היא תחבר יותר את הקשר עם הקהילה וכו' וכו'.
אנחנו נרוץ עם השאלות, כי אנחנו לקראת סיום ואנחנו צריכים לסיים. מאור כהן, מה המרחק בין השימוש באנליסטים בליגות הגדולות בחו"ל לעומת השימוש באנליסטים בליגת העל? מילה אחת לתאר את המרחק.
אני לא איש מקצוע שיכול...
אבל היית עכשיו באתלטיקו מדריד בהשתלמות.
אוקיי, אני יכול להגיד שיש לנו אחלה של טכנולוגיה בארץ, שהם היו, דיברתי על זה בפעם קודם, אתם יכולים להתייעל מאוד אם הם משתמשים גם בטכנולוגיה שלנו, כלומר לא צריך להסתכל ולהגיד כמה אנחנו קטנים וכמה הם גדולים. הפער הוא גדול, המספרים הם אחרים, יש יותר אופציות, זה עולם אחר, אבל אנחנו מתקדמים.
רועי אסקוירה, קיבלת תשובה עכשיו, איתי גורמן, גנרל שגם כן, גוטרמן, גם כן, משה זיני, מכבי תל אביבית, מכבי תל אביב, מתהדרת באנשי מקצוע זרים ותרבות ארגונית פרוגרסיבית מיתר המועדונים בישראל, למרות זאת היא עומדת לא לזכות באליפות שנה שלישית ברציפות, איכן הוא מצביע לטעויות הניהוליות בארגון, משה זיני?
זו שאלה קשה.
תן מה לפי דעתך אחת מהבעיות.
אני יכול לעזור לך, ג'ורדי קרויף שינה תפקיד.
אוקיי, כן, זה הרבה אומרים. לא יודע,
אני... אני חושב שג'ורדי היה צריך לעזוב, כי...
מיצה?
לא לרדת לקווים, הוא לא צריך לרדת.
לא, הוא ידע שהוא מיצה לפי דעתי.
מה זה לא היה צריך? לכל אחד מגיע הזדמנות. אתה יודע, עדיף מאשר לחיות את המשך החיים שלך במחשבה של מה היה אם לא.
אני חושב ש...
אפשר לחשוב מה יקרה, אז אם לא יקחו אליפות.
אני חושב שהיה לו קדנציה קצרצרה של שני משחקים שהייתה וואו.
כן. אני אגיד לך מה אני חושב שגולדר עשה.
חכה, גם עדיין לא נגמר. בואו לא נקבור את הקבוצה, בסדר?
מה שאני חושב שגולדר עשה זה מה שאביב בושינסקי עשה. שהוא העביר את נימני מהעמדת ג'נרל מנג'ר למאמן, בשביל בעצם להפוך את זה ללגיטימי, להיפטר ממנו. וזה מה שהוא עשה, גולדר הוא עצן למרחקים ארוכים בקטע הזה, ולפי דעתי זה מה שהוא עשה, הוא מביא את הצוות שלו, את הניהול שלו, בשנה שעברה הוא היה בלגן שלם בגלל זה, השנה פחות בלגן, אבל פשוט...
ג'ורדי יעזוב בסופו,
נעזב. פשוט זה לא... זה לא... זה
יותר... אני אומר שג'ורדי מיצה, איך אתה מסביר שגולדר רק עכשיו הגיע פעם או שנה אחרי שנה? גם מיצה?
כי... לא...
חבר'ה, זה פחות... זה לא למעלה, יש לו עסק ענק לנהל. יש לו את החיים הפרטיים שלו.
הוא מכר אותו.
כן, הוא מכר אותו, אבל...
וואלה? אני מניח שהוא מנהל את הכסף שלו, אז מצטער, לא ידעתי על הבורות.
יש משהו... תראה...
למה? מה רע בקנדה?
קודם כל, הוא נותן לעסק להתנהל לבדו. הוא רוצה לראות את זה קורה, אבל אני חושב שיש גם את מנספורד, שהוא לא רצה, המנכ״ל, שהוא לא רוצה לדרוך לו על הרגליים. מנספורד, לפי דעתי, יהיה הרבה יותר משמעותי בהבאת המאמן הבא. מאוד יכול להיות, אגב, שזה יהיה מאמן אנגלי כלשהו. לפי ההיסטוריה...
אתה יודע מי יהיה מעניין להגיע? המאמן של אוסטרסונד, הגרם פוטר
הזה. יפה, רעיון טוב.
שהוא, אתה יודע, אבל זה סבלנות לקחת משהו מקטן.
ואז דור מיכה ירקוד בלד וכאלה.
לא יכול להיות פטר בוס? איפה? מה הפוס עושה עכשיו?
בוס בבית.
מקבל פיצועים יפים.
אז זה מה שאני אומר, לא יכול להיות שהוא ימצא את עצמו שוב פה כדי... הוא ממש שרף את עצמו עם דורטמונד, אה?
כן, כן. אוקיי, אלישה יפרח...
גם סוזה בסין, אתה יודע, אתה אומר איזה בזבוז, מאמן אדיר.
אלישה יפרח, למה אין שילוב של הייטק בקבוצות הספורט בישראל? הרי אנחנו אימפריה בתחום בצד הזה, ומצד השני הטכנולוגיה בקושי מגיעה לקבוצות כאן. תן את הסיפור שלך, ואז אנחנו שאלה אחרונה.
אני אתן דוגמה.
כן.
איגוד הכדור מים. הייתי צריך רק משפט אחד ליושב ראש איגוד הכדור מים, רויטל, שימי לב, יש איזה חברה, פלייסייט, שווה מאוד, מאוד מעניין. אם אתם מכירים, גם אותי מאוד עניין, האם הם יכולים לעשות את זה מתחת למים, את הניתוח, מה שלא, מה שלא. מילה אחת, טלפון אחד, אחרי כמה חודשים, יהיה פלייסייט כבר עכשיו שבאיגוד הכדור מים, וזאת גם התשובה שלי. צריך מנהלים רציניים, שלא רק מדברים, אלא עושים. מאוד פשוט. זה נמצא כאן. עכשיו, קצת התכופפו ותרימו.
אוקיי. רום קרוקובסקי שואל. קרקובסקי, שואל. רום.
הוא בן שש, הוא בן שמונה.
שמונה.
מזה הוא מתלהב.
תן איזה. רום שואל, איזה שינוי בהנהלה של קבוצה גרם לשיפור הכי משמעותי בקבוצה?
אותו?
שאלה, רום שואל שאלות רציניות. איזה שינוי בהנהלה של קבוצה גרם לשיפור הכי משמעותי בקבוצה? כלומר, דוגמה.
לפורטה בברצלונה, שהקים את המועדון מהקרשים, ואז הגיע רונלדיניו.
פלורנטינו פרס בריאל מדריד.
שזה אגב, מה שדיברנו לפני כן, סודות ברצלונה, סרט מומלץ, לראות את
העבודה של הפורטה
מאחור הקלעים.
יובנטוס עם עניאלי הילד.
עם עניאלי, שעניאלי נכנס אחרי הקליצ'יפולי, ובעצם היה שם...
לא, היה להם שתי עונות של מקום שבע.
נכון,
עם כל מיני מנהלים נוראים.
לא, היה את בלן, והיו שם אנשים ששינו. יובנטוס עשו שינוי נפלא.
ואז אני אביא את קורטה, ומאז יהיו בליגה אחרת.
כן.
ה-NBA. ה-NBA ככלל.
כאדם סילבר כשינוי.
הוא לקח רמה מאוד גבוה, והרים אותה...
יכול להגיד ארסן ונגר, כמובן.
ארסן ונגר עשה שינוי בזמנו, ועכשיו מייחלים לשינוי אחר. יש המון דוגמאות לשינוי בהנהלה שהוביל לשינוי מאוד מאוד משמעותי.
זה יושב על...
אגב, ההפך, ולנסיה.
כן.
שלומרות שהשנה הם עשו שוב שינוי ניהולי והם נראים עוד פעם טוב.
אבל רק השתמש בשאלה הזאת כדי... מה שאני מאמין שיעזור לספורט, אני מדבר עכשיו על הארץ.
כמובן מונצ'י בסביליה, וזה אינסופי.
מה שישפר את הספורט הניהולי, את הספורט הישראלי בארץ, זה ניהול הספורט. אני מאמין בשני דברים, אחד זה בניהול הספורט והשני זה בטכנולוגיה. משם המאמצים שלי הם הולכים.
אוקיי, עם זה...
רגע, לפני שמסיימים, אני רק מסמן לך שצריך להזכיר את אתרה, נותנת החסות שלנו, שמחפשת עובדים שרוצים ביג סקייל, ביג דאטה, משרדים במרכז תל אביב, ברוטשילד, חבר'ה שיש להם ניסיון באז'ור, בניגוד ל-AWS, אם יש לכם את הניסיון באז'ור, ובא לכם לנצל את זה כדי להגיע לחברה...
תחילה צרפתית, אז'ור?
אז'ור.
לא יודע, אבל כל המוצרים של מייקרוסופט, יש בהם Z. את זיון...
זיון?
כן.
ככה קוראו לזה?
ככה קוראו לנגן שלהם, לא יודע למה הוא לא הצליח.
רוב, אל תקשיב.
כן, לא יודע למה הנגן שלהם לא הצליח. כן, אז אז'ור, המתחרה של AWS.
זה לא זיון?
לא נראה לי. זה IMU, אם אני זוכר נכון. כן, 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 זה... כן, כן, זה על הפנים, הסיפור הזה. אתרה, מחפשת עובדים, נשים פרטים.
זה קצת מזכיר לי, זה קצת מזכיר לי שפאג'רו, בספרדית זה נקרא פחירו. ופחירו בספרדית זה מעונן כפייתי. ובגלל זה...
יש מילה למעונן כפייתי? מילה אחת כאילו בבודד?
לא, זה כמו וונקר, כן?
וונקר זה לא מעונן כפייתי.
וונקר זה מישהו שמעונן כל הזמן.
מעונן אחד.
אוקיי. עם הדיון הרציני הזה אנחנו מסיימים, תודה רבה לאתרה.
אנחנו לא נקבל את הנותני חסות אף פעם, אתם יודעים את זה?
תודה רבה לניב לחיאלי.
אתם לא עוזרים להפוך את זה לעסק.
אתם יכולים לתפוס, אנחנו נתייג אותו בפייסבוק, אם יש לכם איזה קבוצת ספורט שאתם רוצים ייעוץ. תודה רבה לך, עמית יורגן קלופ.
לבנטל.
ותודה לך, ראם.
ותודה לך, דסקל.
תודה לך.
תודה לך, תודה להם, תודה לשם, ביי ביי.